שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3. נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואנחנו גם בכאן 11 בשעה הקרובה. והיום יש לנו תוכנית מרתקת במיוחד. היום אנחנו מדברים על נדידה. אנחנו נבדוק אילו חיות נודדות, מדוע הן נודדות, האם אנחנו בני האדם גם נודדים, האם אנחנו גורמים למינים שלמים לנדוד, מה עם נדידה של בני אדם. אנחנו שמחים לארח כאן באולפן את הביולוגית ואת הנוודית ורד שפירה ממכון דוידסון. שלום לך. שלום לך. רגע, עכשיו שומעים אותך.
בוקר טוב.
יופי, עכשיו אני גם את עצמי, אני לא מאוד שומע טוב, נכון? יש בעיה, אני קצת נשמע כאילו הכל בסדר, אתה אומר. שהצופים יניחו שהטלוויזיות מקולקלות ומקליטי הרדיו, ולא יבינו שהבעיה היא מכאן. בסדר גמור. לצד ורד שפירה נמצא ביולוג שקובץ מעט, יונתן שפירה. שלום לך.
שלום.
אתה לגמרי ביולוג, אולי לא רשמי, אבל אתה... כן, אתה...
ואני יותר נווד.
אתה יותר נווד ממנה? למה? כי אתה אוהב לנדוד?
כי אני בחוג סיירות.
אוקיי, אז כן. ניצח אותך בתחום נכון. הנוודות. אוקיי, כמובן שנציין שהלילה עברנו כולנו לישון חורף, כולנו התעוררנו בשעה 2 כמובן כדי להזיז את מחוגי השעון הדיגיטלי לשעה 1, וכך אנחנו הרווחנו שעה 1 יותר, שנשלם עליה ובגדול אחר הצהריים, כי ניכנס לדיכאון כמובן במוקדם יותר. אז מי שלא מעודכן כרגע, השעה 7 בבוקר ו-6 דקות ו-50 שניות. 7 בבוקר, ועבור מי ש... אתה רוצה להגיד בבקשה, יונתן.
השעה 7 בבוקר, 6 דקות ו-56 שניות.
תודה רבה, אתה תעדכן מדי פעם.
57.
יפה. אבל יונתן, בערב אנחנו משודרים בשידור חוזר, אז תן לנו את השעה בערב.
אני לא מנבא את העתיד, אני רק לבן.
אתה תוכל לנבא, כי אנחנו מתחילים את השידור בערב ב-8.
אבל אז יש חדשות לפני זה.
אז, נו, אבל גם לנו הייתה מזרח
חדשות. אבל יכול להיות שיהיו חדשות חדשות.
אתה צודק. וואו.
ויכול להיות שהן ייקחו יותר או פחות זמן.
הוא צודק! יפה מאוד, יונתן צודק, נכון. אז אנחנו בשעון חורף נדבר מיד על נדידה וכולי, וגם נדבר ממש עוד מעט על טקס הקבורה של מלך תאילנד שנערך בימים אלה, ואני אומר בימים אלה לא כי אנחנו לא יודעים מתי זה יהיה, אלא זה באמת ייקח כמה ימים, בנוכחות 250,000 איש בבנקוק, ומיד נדבר על המהפך של מכרות הפחם שהופכים בגרמניה למצבר ענקי של אנרגיה נקייה. אוקיי, הביולוגית ורד שפירה, בואי נדבר על נדידה. מדוע חיות בעלי חיים נודדים?
החורף מתקרב. הזזנו את השעון, מתחיל להיות קר, הימים מתקצרים, התנאים משתנים. עכשיו, אצלנו פה בישראל, בקו הרוחב שבו אנחנו חיים, התנאים הם לא מאוד שונים בין החורף לקיץ, אבל צריך לזכור שיש מקומות בעולם שבהם הקיצוניות הזאת בין עונות השנה היא מאוד מאוד גדולה. מי שיכול, מותאם לסביבה, מי שמותאם לשרוד את החורף הקשה ברגע שהוא מגיע, כשהאוכל נעלם, כשהימים מתקצרים, שנהיה יותר חשוך, מעולה. יש כאלה שלא, ויש כאלה שעדיף שלהם לקחת את עצמם ואת הדברים שלהם וללכת לנדוד למקום אחר.
שעדיין זה מצריך המון משאבים, נכון?
זה מצריך המון משאבים.
אנרגיה, כן.
עכשיו, גם יש את העניין של לפעמים, לבעלי חיים מסוים, המקום שבו אתה אוכל והמקום שבו אתה מתרבה, התנאים שאתה צריך לשני הדברים האלה הם לא אותם תנאים. וגם אז היצור צריך להתאים את להיות במקום אחד כדי לגדול, כדי להגיע לבגרות, והוא צריך תנאים אחרים לחלוטין כדי להתרבות. למשל, יש לנו...
שאלה באמת, היכן מתרבים אם אתה נודד, נכון?
יפה, יש את דגי הסלמון שהם חיים, את החיים הבוגרים שלהם בים, אבל את הרבייה שלהם הם צריכים לעשות באגמים של מים מתוקים. כלומר, העניין הזה של סלמון שסוכן נגד הזרם כדי להגיע אל אזור הרבייה, זה מכיוון שאת הרבייה הוא צריך לעשות, הצאצאים שלו צריכים להתחיל את החיים שלהם במים מתוקים.
ואצל הסלמון הפסיפיים גם מתים אחרי שהם מטילים את הביצים.
נכון.
כן?
כן, הם מטילים את הביצים ומתים על הקן, כנראה כדי לשמור את הקן חם או כדי... של הצאצאים.
ממש, מה? מעניין. הם מקריבים את עצמם עבור הדור הבא. זה קורה בעולם אחד.
כן, הם מסיימים את החיים שלהם אחרי שהם מעמידים צאצאים ולא ממשיכים. אלא יש את הסלמון השני.
האטלנטי.
האטלנטי, שהוא כן חוזר חזרה אל הים אחרי עונת הרביעה ולא מת במהלך הזה.
אלא אם כן תופס אותו דוב.
כן.
ובהתעלם מהדוב, אבל הסלמון, סקרנת יונתן, אתה אומר שיש סוג מסוים, מזן מסוים של דג סלמון, שמת אחרי הרבייה?
נכון.
כן.
די. כן. עצוב קצת, לא?
כן. עכשיו... זה כמו שצמחי בזיליקום פורחים ומתים.
בערך כמו.
כן.
אז אולי פתאום מרגיש לי למרות הצמחונות שלא נורא שאוכלים אותם, גם ככה הם מתים, אבל לא.
מה שאנחנו אוכלים זה הסלמון האטלנטי לרוב.
אה, אז בסדר.
זה שלא מת.
לא מת, אבל הוא כן מת.
בסוף.
כל שזכור לי מתפריטים במסעדות.
בסוף, או אם תופס אותו דוב, אם תופס אותו דוב אחר.
אנחנו הדובים בדרך כלל. אוקיי, אז בעלי חיים כן משתלם להם לנדוד, כי הם לא מסוגלים באמת לתפקד במצב שבו האקלים משתנה בצורה קיצונית.
וכולם נודדים, יש לנו יונקים שנודדים, יש לנו דגים שנודדים, יש לנו חרקים שנודדים וציפורים שנודדים.
חרקים גם?
כן, יש פרפרים נודדים, יש לנו את התופעה של הרבה
שאנחנו נודדים אותה. הם לא חיים דקה ורבע? לאן הם נודדים? לגדר?
הם נודדים, הם עושים מסע, פרפרי המונרך למשל המופלאים, שעוד נדבר עליהם בהמשך, הם נודדים מצפון אמריקה, מאלסקה וקנדה, ועד למקסיקו. כלומר, הם עושים מסע של 4,000...
אני מסתכל עליך כדי שתאמת את המידע, יונתן, אני
סומך
עליך, זה נכון?
וזה לא אותו דור שמגיע למקסיקו, הדור שיצא לדרך.
זאת אומרת?
הדור שיצא לדרך הוא כן הדור שמגיע למקסיקו, הדור שיעשה את המסלול הבא הוא דור חמישי לדור שיצא בפעם הראשונה. כלומר, אלה פרפרים שחיים חודשיים, הם נודדים נדידה שהיא נדידה שנתית.
יונתן, ככה זה בארוחות משפחתיות אצלכם?
מה?
כשמדברים על דורות ונדידות?
הרבה יותר גרוע.
יותר גרוע?
הרבה יותר גרוע.
מה למשל? מה למשל היה ביום שישי בארוחה משפחתית, יונתן? על מה דיברתם?
לא, אבל היו סיטואציות של עוף עם אנטומיה השוואתית.
זאת אומרת, תוך כדי אכילה אתם גם לומדים על החיות המסכנות. אוקיי, אז יש לנו נדידה ואנחנו מבינים שמשתלם לבעלי חיים לנדוד, גם כדי למצוא מזון, אולי כדי להתרבות עבור כל זן או מין או בעל חיים אחר, התשובה היא אחרת.
התשובה היא מזג אוויר, מזון ורבייה, שאלה בגדול שלושת הדברים שיצורים חיים צריכים כדי לשרוד כמו שצריך, וזו גם הסיבה, זה הטריגר שלך לקום וללכת למקום אחר שהתנאים בו הם יותר טובים. עכשיו אנחנו נבחין בתוכנית היום בין נדידה לבין הגירה.
כן, שזו הבחנה מעניינת, שימו לב, נדידה והגירה. מה ההבדל המהותי בין נדידה להגירה?
בנדידה יש לנו איזושהי מחזוריות. כלומר, כמו דגי הסלמון, שכן נשארים בחיים, שחוזרים בכל שנה אל האזורים בהם הם צריכים להתרבות, כמו ציפורים נודדות, שנודדות בחורף דרומה וחוזרות באביב. והגירה זה פשוט מצב שבו מין מסוים לוקח את עצמו ונודד למקום אחר, ומגיע לאזור חדש.
שאין מחזוריות, אין חזרה.
נכון.
קצת כמו בני אדם בהרבה פעמים, נכון?
כן.
אנחנו, כן. אוקיי. וגם יש עניין של נדידה אצל בני אדם, או שאנחנו זה באמת רק אפשר להתייחס אלינו כמהגרים ולא נודדים?
כמובן שיש נדידה, אם אנחנו תמיד מדברים על זה שהאדם, היצור האנושי, החל את דרכו באפריקה, והיום אנחנו רואים אותו בכל העולם, למעשה אפשר לומר שמדובר במין הפולש המוצלח ביותר בטבע.
זאת אומרת, אנחנו גם מין פולש. כן. לא חשבתי על זה שאנחנו
פולשים. בהחלט מין פולש.
כן?
אנחנו הגענו לפה פחות או יותר אחרי כולם.
כן. והרסנו הכל.
רוב היצורים היו פה לפנינו.
כן. אז מה אתה אומר, יונתן, אולי קצת...
ואז אנחנו באנו ו...
הרסנו הכל.
כן.
כן. אז מה אתה אומר?
אנחנו נחדנו את אריה הכיס, זאב הכיס... סליחה, לא זאב הכיס.
לא משנה.
כן, זאב הזמני, הכחדנו המון המון חיות.
כן, אבל
כנראה
גם...
כנראה שהכחדנו את הגמלים שהיו באמריקה הצפונית.
זה הפך להיות כתב אישום חמור פתאום. זאת אומרת, קודם כל למדנו שאנחנו...
הכחדנו שם את הסוסים.
אנחנו מין פולש שגרם נזק, והכחדנו הרבה מאוד בעלי חיים.
אנחנו מין מאוד מוצלח. בואו נהיה יותר מוצלח. ככה...
כן, אבל לא הייתי באמת תייחסו לעצמנו כפולשים, אבל בסדר, זה אנחנו. אז בסדר גמור. ולא סתם אנחנו שומעים את האנדר הזה, את השיר המפורסם הזה ממרי פופינס לדעתי, כי אנחנו רוצים לדבר על...
פחם?
פחם, אתה צודק. יפה. נשיא ארצות הברית טראמפ פועל להחזרת דווקא השימוש בפחם בארצות הברית. זאת אומרת, הוא בעד פחם, אבל בניגוד אליו במדינות רבות מנסים להיפטר מהדרך המזהמת הזו להפיק אנרגיה. כך פורסם באתר זווית, סוכנות ידיעות למדע ולסביבה. מה אתה אומר?
הבנתי שאצלנו עדיין לא נפטרים.
אני משער שכן מנסים להיפטר. דווקא בישראל יש כן כוונה לאט לאט להמיר את הפחם לאנרגיה.
לאט מאוד.
לאט מאוד, אבל לפחות הכיוון הוא חיובי. לאט מאוד, אבל בסדר.
זה ייקח זמן.
אני משער שבכל העולם זה ייקח זמן, אני יכול להבטיח לך. אנחנו מדברים על האתר זווית, הוא האתר של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שימו לב, נסביר ששימוש בפחם ליצירת אנרגיה הוא מזהם מאוד, ולכן, שוב, במדינות רבות מנסים להחליף את האנרגיה הזו בחלופות כמובן, כמו למשל בגרמניה מתכננים להפוך מכרה פחם כבן 50 למעין מצבר של אנרגיה, אבל אנרגיה מתחדשת או אנרגיה נקייה. מיד נבין איך הופכים מקום שהוא סוג של מכרה למצבר. מסתבר שלא פשוט כל כך להפיק אנרגיה נקייה, ובמיוחד לא לאורך זמן. אבל אני רוצה לדבר עם מי שכתב את המאמר או את הכתבה הזו, דוקטור דניאל מדר, חוקר ויועץ מדעי SP Interface. שלום לך.
בוקר טוב.
אני חייב להבין, מה זה SP Interface? אתה חייב להסביר לי מה אני קראתי עכשיו.
זה Science Policy Interface. ממשק בין מדע ו...
Science מה?
מדיניות.
יונתן
פוליסי מדיניות
Science Policy Interface. אוקיי, אוקיי, אז בוא תסביר. דוקטור דניאל מדר, אני נמצא כאן עם הביולוגית ורד שפירה. אפשר להוריד אגב את האנדר, כי אני עוד שנייה רוקד עם יטריה פה. די לברד שפירה ביולוגית וגם ליונתן. אנחנו, קודם כל הכתבה הייתה מרתקת. אני מבין שמנסים לצמצם את השימוש בהפקה של חשמל מפחם.
נכון, יש מדינות שבאמת כמו שאמרתם מנסות לצמצם את השימוש בפחם, שהוא, אנחנו יודעים, הוא מזהם, הוא לא מתחדש, באמצעים אחרים יותר מתקדמים להפקת אנרגיה, יותר נקיים, ושלא נגמרים כל עוד השמש שלנו זורחת.
כמו מה למשל? בוא תן לנו את החלופות ואז נבין מה כל כך קשה בשימוש בחלופות האלה, כי אני משער שאחרת כולם היו עוברים לחלופות האלה שהן אולי יותר זולות.
נכון, אז חלופה שבארץ אנחנו מכירים אותה אולי הכי טוב, זה אנרגיית השמש, שאפשר להפיק או את האנרגיה שלה גם בצורה של חום, כמו שאנחנו עושים למשל בדודי שמש. הצורה יותר מתקדמת זה תאים פוטו-וולטאים, שבעצם ממירים את האנרגיה של השמש, את אנרגיית האור, לאנרגיה חשמלית. יש לנו כבר בארץ גם לא מעט מקומות כאלה שעושים את זה. אפשר לשים את זה על בתים, על גגות או על הקרקע.
זאת אומרת, אלה אותם תאים שקולטים את אור השמש ומצליחים להמיר את אור השמש, אנרגיה סולארית מה שנקרא, המרת אור השמש לחשמל.
בדיוק. והאופציה השנייה הכי נפוצה זה טורבינות רוח, שלוקחים את אנרגיית הרוח, משתמשים בה לסובב להבים של טורבינות גדולות, והסיבוב הזה, כמו בדינמו, באלטרנטור ברכב, אפשר לייצר בתוך חשמל. אנחנו מכירים בארץ כאלה טורבינות בגלבוע וברמת סירין כיום, שכבר עובדות, ויש עדיין את הטורבינות הישנות ברמת הגולן, אבל הן יחסית קטנות ו... לשנות.
אבל על פניו באמת נשמע שכל אותן חלופות הן לא יציבות, כי לא תמיד יש רוח, אני משער. אולי שמש כן, אבל רוח פחות.
אז ככה, יש בהחלט, האנרגיות המתחדשות הקלאסיות, אנרגיית שמש ורוח, הן לא יציבות, הן תלויות במזג האוויר. רוח, אגב, יש מקומות שיש בהם כמעט תמיד רוח, ושם הרוח נגיד יותר יציבה מאשר השמש. בישראל אנחנו רגילים לשמש רוב הזמן, אבל גם כאן זה לא כל הזמן, ומספיק שעובר לך ענן גדול בארץ, הוא יכול להוריד לך את הייצור חשמל. אז מחפשים פתרונות, איך אפשר לייצר אנרגיה מתחדשת, לא יציבה שכזו, אבל בכל זאת לשמור את החשמל שהיא מייצרת, או להשתמש בו בזמן יותר מאוחר שחשוך, למשל בלילה, או שאין רוח. אז על זה המאמר הזה מדבר.
אז זהו, אז מי שעדיין לא הבין, באמת המאמר שכתבת מדבר באמת על הדרך לא רק להפיק אנרגיה בצורה יותר נקייה, אלא גם לצבור את האנרגיה הזו, כי אנחנו צריכים לייצר אנרגיה נקייה ואז לשמור אותה. עכשיו, באמת תיארת שם דרך מרתקת לשמור אנרגיה. איך אפשר, איך משתמשים במכרה הפחם הזה בגרמניה, לשמור אנרגיה נקייה?
אז כן, כמו שאמרת, קשה לנו לשמור חשמל בצורה של חשמל, אז אנחנו מנסים לשמור בצורה, את החשמל שמיוצר בצורה, בכל מיני צורות יצירתיות, בשביל שנוכל להשתמש בו לפי דרישה באופן מהיר, כי אנחנו אוהבים שיש לנו חשמל כל הזמן ובכל מקום. אז מה שהם עושים במכרה פחם הזה, הם בעצם לוקחים שיטה שאנחנו כבר משתמשים בעשרות שנים, במאגרים הידרו-אלקטריים. אז מי שלא מכיר, יש אפשרות לאגור אנרגיה על ידי הקמת סכר בנהר שאוגם את המים ויוצר בעצם מאגר מים גדול, ואז לפי קצב החשמל שאנחנו רוצים לייצר אנחנו נותנים למים האלה להשתחרר מהסכר בעזרת טורבינות המים משלבים את הטורבינות, ואלה מייצרות חשמל.
רגע, אוגרים את החשמל באמצעות מים. בוא תתאר את התהליך, זה לא טריוויאלי, זה נשמע כמעט מדע בדיוני, למרות שזה הכי מתבקש. איך עושים את זה? איך טוענים את הנהר הזה בעצם באנרגיה?
אז בסכר רגיל, בעצם המים נאגרים במאגר שמאחורי הסכר, הם פשוט זורמים ממעלה הזרם ונתקעים בסכר, ואז מחכים שם המאגר, עד שנשחרר אותם דרך הטורבינות. ברגע שאנחנו משחררים אותם דרך הטורבינות, הטורבינות מסתובבות, ושוב, כמו באלטרנטור, אפשר לייצר עם זה חשמל. ובמכרה פחם, זה בעצם טכנולוגיה שנקראת אגירה שאובה, ששם בעצם יוצרים מאגר עליון שהוא גבוה, יוצרים מאגר תחתון שהוא נמוך, ביניהם אותם מחברים באיזשהו פיר אנכי של כמה מאות מטרים, שרוצים להפיק חשמל, משחררים את המים מהמאגר העליון, המים עוברים דרך הפיר, דרך טורבינות שמייצרים חשמל, ומגיעים למאגר התחתון. ברגע שרוצים שנגמרו עם המים במאגר העליון, או שרוצים עכשיו להטעין את המאגר העליון במים או בחשמל במרכאות, אפשר להזרים חזרה את המים מהמאגר התחתון למאגר העליון. יש לנו את הטכנולוגיה הזאת, אגב, מקימים גם בארץ, בגלבוע, בין הגלבוע לנמק המעיינות. על גלבוע יוצרים מאגר עליון, ובתחתית העמק המעיינות יוצרים מאגר תחתון. החידוש בגרמניה, שהם עשו את זה באזור שאין שם הרים ועמקים, אז הם פתרו את הבעיה של הגובה, שבעצם אין שם הפרשי גובה שאפשר ליצור את המערכת הזאת, וזה שהם פשוט לקחו מכרה פחם ישן, ושהוא כבר קיים, יש בו את הפירים האנכיים, ויש בו אזורים תת-קרקעיים גדולים, יוצרים את המאגר העליון על פני הקרקע, בגובה הקרקע העליונה, ואת המאגר התחתון בעצם בעומק מכרה הפחם, בעומק של 600 מטר.
אוקיי, בוא תמשיך את הנקודה הזו, כי יונתן העלה שאלה מסכנת בקשר למה שקורה באמת בישראל, האם אנחנו מתקרבים למצב שבו נפיק אנרגיה נקייה, או שאנחנו רחוקים מזה? אז רק בוא תשלים את ההסבר, התחלת, אני הפרעתי לך באמצע ההסבר, על המכרה, על איך ממירים בחזרה את האנרגיה לחשמל.
אז בארץ אנחנו התחילו בכיוון הזה, אבל מתקדמים בצעדים מאוד קטנים, יש היום 2-3% מהאנרגיה שמיוצרת מאנרגיה מתחדשת, אבל המערכת בארץ של האגירה השאובה היא כיום נבנית, אגב, לא לצרכי סיוע לאנרגיה מתחדשות, אלא יותר לסייע לחברת החשמל או רשת החשמל, שיהיה להם עודפי חשמל בתקופות של היום או בשעות של היום שיש שם ביקוש יותר גדול. ומתי שחברת חשמל למשל מייצרת חשמל שאין לו ביקוש, למשל בלילה, אבל היא חייבת לייצר אותו כי היא חייבת להשאיר את חלק מהתחנות כוח פועלות, אפשר את החשמל הזה לשמור במאגרים האלה ולשמור אותו לשעות היום בעצם.
האם מתישהו נפסיק להשתמש בפחם או שזה מופרך?
לא, זה אפשרי בהחלט. פשוט צריך, הטכנולוגיות אגב רובן קיימות כיום שיאפשרו לנו להפסיק את השימוש. צריך לעבור שינוי תפיסתי, להשקיע בתשתיות ובמערכות חדשות. טכנולוגיה למשל של אגירה שאובה היא מאוד פשוטה, זה לא משהו שאין לנו יכולת לעשות אותה. זה פשוט עניין של מה שצריך להחליט לעשות את זה, כמובן צריך להשקיע כסף וזמן לבנות את זה, אבל דברים שהם אפשריים ברוב המדינות בעולם.
כן, אני ראיתי שגם במאמר אנחנו ממש עוד מעט נסיים את השיחה, אתה רק הזכרת שבבריטניה ב-21 באפריל ציינו יום שבו יוצר חשמל לגמרי ללא שימוש בפחם, זאת אומרת ללא שימוש בפחם בכלל, לראשונה מזה 240 שנה, זאת אומרת העולם גם אפילו סמלית מנסה כן לגרום לכולם להיות מודעים לפחות לסכנה שבשימוש בפחם ולנטוש לאט לאט את המקור היחסית מזהם הזה לאנרגיה.
נכון.
טוב, נכון. אני מקווה שהמצב רק ישתפר לטובת כולנו, לטובת כדור הארץ, שזה בעצם אנחנו, לא אכפת לנו באמת מכדור הארץ אלא מעצמנו. אנחנו רוצים להודות מעמק הלב דוקטור דניאל מדר, חוקר ויועץ מדעי, מי שעומד מאחורי הכתבה הזו באתר זווית ו-SP אינטרפייס. תודה על השיחה הזו.
תודה לכם, כל טוב.
אוקיי, אז הנה, אז יונתן, קיבלת תשובה, לא?
כן.
כן, אז אנחנו כן, המצב ילך וישתפר, אבל זה כנראה לא פשוט להמיר את הכרגע, לשנות את כל המכונות.
כנראה ב-300 השנים הבאות זה בסופו של דבר.
בואו תגדיל את הערכה טיפה, אני מעריך ש-3,000.
כן, בין 300 ל-3,000.
ל-30,000.
חשוב רק להגיד שפחם זה לא רק זה שהוא מזהם. אלא? הוא משאב שהוא מתקלה בסופו של דבר.
הוא גם משאיר כזה סימני, מה?
אנחנו מדברים על
נגמר,
דלקים שהם דלקים פוסיליים, זה משאב שהוא ייגמר מתישהו.
פוסיליים הכוונה היא למאובנים.
אנחנו לומדים על זה בשיעור מדעים.
כן, אוקיי, אז זו נקודה מעניינת.
הייתי אמור ללמוד על זה עכשיו.
באמת?
זאת אומרת לא עכשיו, ועוד...
רציתי לא לדבר על העובדה שאתה לא הולך לבית ספר היום, ויש ראייה לכך שאתה מבריז ולא חולה, יונתן.
זה מוקלט.
אבל שאתה... אבל רגע.
אבל אני חוזר לבית הספר אחרי זה.
זה נכון, זה נכון. אם חייד קנה אותנו, אז בואי, יש לנו חצי דקה, אז רק נשלים באמת את העניין הזה, שבאמת הפקה של חשמל מפחם ומבנזין או דלק, מזוט.
דלקים אנחנו קוראים דלקים פוסיליים.
שזה אומר ממאובנים.
ממאובנים, יצורים חיים שחיו בעבר, שנדחסו בטמפרטורות גבוהות, בלחץ גבוה, הפכו לדלק שבו אנחנו משתמשים היום.
הדלק שלי הוא מיצורים חיים שמאובנים.
לגמרי.
וואו.
וזה ייגמר יום אחד.
והאם צמחונים...
זה לא רק הזיהום.
מה עם צמחונים? אין דלק אלטרנטיבי? לא.
דלק טבעוני.
דלק טבעוני. אוקיי, אנחנו נעצור את השיחה כרגע.
פחם הוא בעיקרון, זה מגיע מהשורש פחמן.
נכון.
הוא עושה מפחמן.
סי. נכון.
הוא גם פחממה. יכול להיות שיש לו ערך תזונתי כפחממה.
אל תנסה לאכול אותו. אתה היממת אותי בפרט הטריוויה הזה, שבעצם פחם הוא סוג של פחממה.
נכון.
ולכן אחרי ריצה אתם ממליצים קצת מים וערימת פחמים.
לא, לא באמת.
לא, כי מתים מזה. פחממה, אבל לא...
אנחנו לא מסוגלים להקל את זה.
לא. אז אנחנו רוצים כמובן לבדוק את זה. יש לי פה פחם. לא, אוקיי. אנחנו מדברים כאן על נדידה ועל הגירה. אני חושב שאחד מהסוגים של ההגירה זה יכול להיות שמינים פולשים זה סוג של מאגרים?
נכון.
כשאנחנו מדברים על נכון. מינים פולשים?
אם בכוונה או לא בכוונה, אם זה משהו שנעשה לידי בני אדם או שמדובר בתהליכים טבעיים. מינים פולשים זה סוג של הגירה, וכשאנחנו מבדילים שוב בין נדידה להגירה, אלה לא תהליכים, זה לא תהליך שהוא מחזורי של לנדוד באיזשהו מסלול שנתי.
הגירה זה לא משהו מחזורי.
אלא מעבר מאזור מחיה אחד לאזור מחיה אחר.
כפי שהעם היהודי יודע.
כן, ולנו בישראל ספציפית יש בעיה... אפשר להגיד קשה מבחינת ערכי טבע של מינים פולשים, שאנחנו מתמודדים איתם, מינים שדוחקים את המינים הטבעיים שחיים כאן בארץ, ואנחנו רואים את זה בכל העולם.
אז זהו, כן, בכל העולם, וגם כאן בישראל באמת השמיים השתנו לגמרי. הנה, את רואה, אני נרעש.
כן, לא רק השמיים. יונתן?
מה השתנה באמת? אילו מינים פולשים ואיך הם פלשו כמובן? על מה אנחנו מדברים? יונתן כתבנו נמצא כרגע בשטח עם מינים פולשים. אליך יונתן.
קיימת ההגירה לספטית.
שמה זה אומר?
זו הגירה מהאוקיינוס ההודי וים סוף.
כן.
דרך תעלת סואץ לים התיכון.
זאת אומרת...
זו הגירה שלא הייתה קיימת עד לפני... כמה עשרות שנים, לדעתי.
זאת אומרת, אלה בעלי חיים שהגיעו לנו כי תעלת סואץ נפתחה
כן,
בעצם, נכון?
כלומר, ההגירה שלהם היא הגירה טבעית, היא תהליך טבעי, לאף אחד לא הביא אותם. אבל הפתיחה של תעלת סואץ היא משהו שנעשה על ידי בני אדם, וזה הביא מינים כמו.
בעצם קיים החוטית הנודדת, המדוזה
הזאת. המדוזה האהובה עלינו, מי שמכם מגיע לחוף הים או לים עצמו, מכיר, זאת אומרת, פעם לא היו מדוזות בישראל, נכון?
היו הרבה פחות.
בתחילת שנות ה-70 אני משאר...
הרבה פחות ולא את החוטית.
מעט כן. מאוד חוטית נודדת, אותה המדוזה שאנחנו מכירים מהכמעט יום-יום, הגיעה אלינו דרך תעלת סואץ. כן. היא לא הייתה כאן בתחילת שנות ה-70, נכון?
נכון.
עוד בעיה חוץ מזה שהיא צורבת, היא דוחקת דגים... שמשמשים למאכל, דוחקת זה אומר בעצם, היא תופסת את מקומם כ...
זאת אומרת, היא סכנה לא רק, כן. לא סכנה, אבל היא מציקה לא רק למתרחצים, לבני האדם, אלא גם כן. למינים אחרים של בעלי חיים.
היא גם נתקעת במי קירור של תחנות כוח ובמנועים של ספינות.
וואו.
זה מסוכן.
ממש. אז זאת אומרת, זה לא טוב. אתה אומר לא. שהפלישה שלה היא לא טובה.
קיים גם על הגינון הנודד, אם מישהו שמע על דג הפוגו, ביפן.
דג הפוגו? מה, זה הסוג של אבו נפחה כזה?
כן.
די.
הלגינון הוא סוג של
כן.
אבו נפחה גם כן.
אז רגע, רק נספר באמת לצופים שלנו וגם למאזינים. יונתן הזכיר דג מאוד ארסי, רעיל, מסוכן, רעיל. נכון? רעיל מאוד. כשבאמת ביפן אוהבים להכין מחלק ספציפי בגוף שלו סושי, מין סוג של ניגירי כזה לדעתי, או סשימי, או לא יודע מה הם עושים. הם חותכים שם את החלק היחיד שהוא לא רעיל, בתקווה שבאמת השף יודע מה הוא עושה ולא מתים. מיד מופיע בהרבה מאוד סדרות. וסרטים זה דג ה... פוגו, פוגו לדעתי, כך זה לפחות הופיע בפרק של הסימפסונס, על זה שעומר סימפסון היה בטוח שהוא מת תוך 24 שעות, כי הוא אכל סושי מורעל. זה בדיוק, זה סוג של אבו נפרה, נכון?
גם הלגינון הוא נושא בעבריו נמיים את הרעל טטרודוקסין, זה רעל שפוגע במערכת העצבים ומשתק את שרירי הנשימה.
אוקיי, ואתה אכלת לא פעם את הדג הזה.
לא, אבל...
אבל אמא ניסתה להגיש לך, לא.
לא, אבל כבר קרו מקרים שדייגים חובבים כמעט מתו מזה שהם דגו את הדג הזה.
מה, נגעו בו או שאכלו אותו?
לא, אכלו אותו.
אה, די.
כי הם לא ידעו שהוא רעיל.
אוקיי, אז דייגים, לציבור הדייגים שלנו.
שימו לב, הגירה לספסית.
לא. אוקיי, אז גם הדג הפוגו הזה הגיע דרך תעלת סואץ. אוקיי, יונתן, מה עוד?
עוד סוג אחד שמאגר בהגירה לספסית, הנימי ידו ימי. הוא יגר דרך תעלת סואץ.
איזה יצור זה? מה הוא?
זה דג.
דג, אוקיי.
הוא דוחק את המולית האדומה, הברבוניה, בשמה ה...
עממי?
כן.
אוקיי.
ש...
זאת אומרת, אלה בעלי חיים שדוחקים בעלי חיים אחרים, נכון. ומשנים את כל האיזון האקולוגי.
כן, עכשיו, לא רק דגים. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה ב...
ויש עוד, זה לא...
הרי ש... הכנת עוד?
כן.
ציפורים אולי?
אני אתחיל לך.
קיימים
חרקים פולשים?
כן, גם חרקים, אם כן, כתבנו נמצא בעולם החרקים, ואליך יונתן.
אם מישהו ראה פעם את היתושים הקטנים המפוספסים, יתוש הנמר מה שנקרא.
יש דבר כזה?
בעצם יתוש הטייגר האסיאתי. הם הגיעו במשלוחים של צמיגים משומשים מאסיה, לאירופה ואמריקה ואפריקה.
צמיגים, אם כן, שוב,
הם מעבירים הרבה מאוד מחלות, את קדחת הנילוס המערבי, קדחת דנגי, עוד...
וזה קיים בישראל? זאת אומרת, היתושים האלה כבר מטיילים בינינו?
נעקסתי על ידי הדברים האלה.
באמת?
כן, ולא חטפתי קדחת.
לא.
ושרד כדי לספר.
איך את מסבירה את זה?
לא כולם נושאים את המחלות, אבל חלקם לפחות.
אוקיי, הלחצת. עוד מין?
עוד מין יכול להיות שיצא לכם לראות עץ דקל שנראה כאילו מישהו גילח ממנו חלקים, או עץ דקל אפור מת.
אוקיי.
או עץ דקל שכתוב...
עץ דקל שכבר לא, כן?
עץ דקל שיש עליו שלט בעץ דקל, בעץ זה נעשה טיפול נגד חידקוניות.
חידקוניות, אז מה היא אותה חידקונית?
חידקונית הדקל האדומה שהגיעה כנראה במשלוחים של עצי דקל.
מדובר בחרק? כן. מה היא חידקונית? כן?
זאת חיפושית שיש לה חדק מקדימה והיא נוברת איתו בעצים.
ומה היא עושה לדקל?
היא הורגת את הדקל.
די.
היא מטילה את הביצים שלה בבסיס של הגזע.
הם מתים בסופו של דבר.
סוף סוף הכל טוב. אוקיי.
אבל גם העץ.
כן, אוקיי.
עוד דג שהגיע, הוא לא הגיע בהגירה לספסית, הוא הגיע דווקא, הביאו אותה למטרות טובות, הגמבוזיה המצויה.
הגמבוזיה!
הביאו אותה כדי שתוכל רימות של יתושי אנופלס.
נו, נשמע טוב.
אלה שמעבירים את המלאריה.
כן.
עכשיו היא דג טורף שקיים בכל... מקור מים מתוקים בארץ.
וזה טוב לנו
ש... חוץ מעינו סוכים, זה לא בדיוק טוב בגלל שהיא טורפת בעלי חיים אחרים.
אז אכלנו אותה. ניסינו לרפא את המלאריה.
היא אכלה.
היא אכלה.
חשוב להגיד ששוב, לפעמים המינים האלה נורא נורא יפים. אנחנו רואים את הדררות הירוקות, אותם תוקים ירוקים שאנחנו רואים מסתובבים כאן.
כן, וואו.
הם נורא יפים, הם נורא מעניינים.
אבל הם נראים מרושעים.
אבל הם מגיעים...
הם בהחלט מרושעים.
הם רעים כאלה.
למקום שלא תמיד יש... הטורף שלהם לא הגיע בדרך כלל יחד איתם. כלומר, והם משבשים את המאזן האקולוגי במערכת, הם דוחקים את המינים הטבעיים, ולפעמים הם עושים... לפעמים עושים נזקים שאנחנו לא יכולים להחזיר
לכל. אבל האם מדובר... טוב, רגע אחד. אולי נעצור...
בדיוק כן, רציתי לדבר על הדררה באמת.
כן, כי מדובר בסוג של טוקי, נכון?
כן.
שכמעט דחק את כל הציפורים בישראל. כבר כן. אין ציפורים, מסכנות.
הם ברחו מאנשים שרצו לגדל אותם.
כן.
כחיות מחמד, הם יכולים להיות חיות מחמד מעולות.
כן.
ובעצם... דררת קרמר, הסוג היותר ותיק בארץ.
כן.
כרגע הוא נדחק באזור גושדן, על ידי דררה אפורת לחי, מה שנקרא...
גם ביניהם נלחמים, תאמין לי, סובה, לא נצא מהם.
מה שנקרא טוקי קווקר.
טוקי קווקר.
כן. ועוד מין אחד שאני רוצה לדבר עליו הוא המיינה.
כן, וזה יהיה האחרון, כי פרופסור זורמן איתן.
הציפורים החומות האלה,
כן?
עם המקור, עם העיניים הצהובות.
אני מכיר כאלה, אוקיי. כן. מה הן עושות הציפורים הללו? הן
דוחקות מהכינים שלהם גם ירגזים וגם דרורים. קרו מקרים שהם ממש העיפו גוזלים מהכינים כדי לקנן שם. והם מתחרים על אזורי כינון גם עם נקרים וסוג של ינשוף שנקרא סעיר.
מישהו צריך לעשות סדר בכל הטבע הזה. זה מה זה מלחמות כל הזמן? אנחנו נעצור לרגע את השיחה הזו, יונתן.
זהו, גמרתי.
אני רואה, תודה רבה. אנחנו נאמר שלום לפרופסור משה זורמן, שהוא מלחין וגם זוכה פרס לנדאו, ואנחנו כבוד שהוא איתנו, כי פרופסור זורמן, שהוא גם מנצח, יספר לנו איך מלחינים חורף. החורף כמובן מתקרב לנו בצעדי ענק. הלילה עברנו כולנו לשעון חורף. אנחנו רוצים לשאול את הקתדרה למוזיקה איך מלחינים חורף. שלום לי פרופסור זורמן.
שלום דודו ידידי. גם אתה נכנסת לפאניקה היום בשעה אחת בלילה?
אני נכנסתי לפאניקה אתמול בצהריים כבר, זזתי כל שעון אפשרי, ועדיין הייתי בפאניקה כל הלילה.
אני בהתחלה זזתי אותם שעה אחת קדימה, ואז אמרתי איזה בסה, אני מפסיד שעה. ואז רצתי למחשב ואמרו לי שאתה צריך לחזיר אחורה. בקיצור, פאניקה אין קץ.
כן.
אבל הנושא שלנו הוא נושא שהוא לא קשור, הוא קשור לחורף. הוא קשור גם לשאלה הזאת, הקונספטואלית הזאת, מה זה מוזיקה תוכניתית? הרי מוזיקה כלית שאותה נשמע עוד מעט היא מוזיקה אבסטרקטית מיסודה. והשאלה אם היא יכולה לבטא באמת באופן מדויק תמונות נוף, רגשות כמו אהבה, שנאה, קנאה, כאב, או תיאור עונות השנה עבורנו, וזאת ללא מילה של טקסט. בקיצור, מוזיקה תוכניתית, יש דבר כזה?
האם מוזיקה יכולה באמת לשקף עונה? מעניין.
או, זה העניין. אז באמת, הרעיון של מוזיקה כשפה הוא רעיון שאנחנו דנים בה הרבה, והיום הדוגמאות שהבאתי יראו לנו איך כל מלחין לוקח אחר את הדילמה של איך לתאר חורף. Okay. בשביל אחד זה טיפות גשם ועננים, מה שאנחנו מכירים בתוך חורף, ברק ורעם, שזה הכי מוזיקלי בעולם. אבל אחר אומר, בוא נלך למצב רוח חורפי, כדרות, הגמומיות, געגועים לאביב, כל אחד עם הסיפור שלו. ונתחיל עם אולי המפורסם במלחינים שעשה את הקריירה שלו על חילופי העונות, שזה המלחין האיטלקי אנטוניו ויוולדי.
ויוולדי, נכון, יש לו את עונות השנה, וואו.
שכתב את עונות השנה, אבל ויוולדי הוא מלחין תקופת הברוק, פחות או יותר תקופת בח וכולי, החצי הראשון של המאה ה-18, שהיה בעצמו כנר וקומר, והכי מעניין מורה גדול, שבמשך שנים לימד מוזיקה במוסד ליתומות בוונציה, שהפך את הבנות היתומות, אחד התזמורות המעוללות של אירופה, היה נוסע איתן בכל רחבי איטליה עם היתומות המסכנות שהיו חייבות ללמוד כינור וויולה וצ'לו. הוא כותב את עונות השנה. בוא נראה איך הוא מתאר את הפרק חורף בעונות השנה. זה מתחיל בטיפות גשם קטנות, ולאט לאט הצטבר למתח הגדול.
כן,
בכל
זאת זה ויוולדי פה.
אני מכיר את זה מכיתה א'.
כן? לימדו אותך את היצירה? כן. רגע, זה גשם? הכינור הזה הוא גשם ביניהם?
הכינור הזה זה גשם או איזה סופת רוח או משהו כזה.
מעניין.
זה הכנר הסולן, אבל הנה עובדה, שאלת שאלה נכונה. מה זה בדיוק? אנחנו לא יודעים, אבל זה נותן לנו איזו תחושה של משהו שמצטבר לאיזו רוח גדולה או איזושהי תנועה גדולה קדימה, שזה חלק מה...
כן, וגם שומעים באמת את הטיפות, כי יש משהו שמייצר שם קצב, כן. נכון.
הנה הטיפות הקטנות שלנו, וכל זה באמצעות מה שקרוי קונצ'רטו לכינור ואנסמבל כלי מיתר. אין שום דבר שמה שמעורך בך איזושהי תחושה של חורף רציני ודרמטי. אבל זה הפך להיות כמו שה... הבחורצ'יק שיושב איתך אומר, זה אחד היצירות שמלמדים בכל בית ספר.
יונתן, לומדים את זה, כן,
יונתן
נכון.
יונתן לומדים את זה,
גם,
נכון?
לדעתי את הסתיו זו יצירה שאנחנו מכירים גם מהטלוויזיה, לדעתי זה הפתיח של...
האביב, האביב היא המפורסמת.
כן?
כן.
אוקיי.
כן. האביב זה מה שלמדנו בבית ספר.
כל יש מימים גם עוד מפורסמת.
אוקיי.
הבחרב בתור,
כן.
זה מלחין שפעל אולי 50-60 שנה אחרי ויוולדי, שהוא ידידנו בטהובן. בטהובן כותב בעצם, כותב 9 סימפוניות, אבל אחת מהן היא תוכניתית לגמרי, ולכן היא מכונה הסימפוניה הפסטורלית, הסימפוניה השישית. ובא באמת, אם אתה זוכר, וולט דיסני לקח פרקים מתוך הסימפוניה השישית ואייר אותם בסרט המפורסם שלו, פנטזיה.
כן.
והפרק הרביעי הוא פרק מפורסם, נקרא פרק הסופה. שים לב איך בטהובן, שהוא כבר מלחין רומנטי גדול, מתאר בהתחלה את ההצטברות של העננים, ואז קרשנדו גדול, ואז פתאום התפרצות. המלך פה יהיה נגן תופי הדוד, כיוון שהוא יכול לדמות את הרם והברק
כן.
בצורה הכי מדהימה. שים לב. מצטברים העננים.
אני יודע את הכסף שם.
אני יודע על איזה זה.
נלחצת, יונתן.
לא.
נבהלת.
לא.
יונתן, נבהלת.
לא.
לא.
אני מכיר את ה...
כן?
ראיתי את הסרט כמה אלפי פעמים.
אה, כן?
זהו פנטזיה מפורסמת.
כן.
שים לב לתוף הדוד, כמה הוא מדמה את הרם והברק.
כן, והכינורות באמת את הברק, כמה שאפשר לקשר.
בדיוק.
כן, זה מדהים. וואו. והנה, תראה, ענת רחל אורי התעלפה. זהו.
אבל שים לב.
זהו.
מצוין.
כך הוא סיים את היצירה, כך במקום.
לא, אנחנו, אני חותך לכם את זה, מה שקוראים במהדורה לרשות בוקר מוקדמות.
זה בסדר.
אבל אצל בטהובן הרעיון הדרמטי הוא באמת העניין הזה של הדינמיקה. מחלש מאוד לחזק תוך שנייה, וזה הדרמה הגדולה של בטהובן. וכאן, בפרק הרביעי, עם הסופה, הצליח לו, אני חושב. אפילו יונתן יודע בזה.
יופי, תודה.
עכשיו, אנחנו קופצים 150 שנה קדימה למאה ה-20. מה עושים במאה ה-20? אז יש מלחין מפורסם, מלחין, אולי המלחין הארגנטיני המפורסם ביותר בתקופתנו, שנקרא אסטור פיאצולה. פיאצולה הוא האיש שהמציא את מה שקרוי הנואבו טנגו, הטנגו החדש. איך כותבים טנגו בשנות ה-70, ה-80 של המאה ה-20? תכף תשמע. עכשיו, הוא כותב יצירה שנקראת עונות השנה בבואנוס איירס. ככה שאנחנו צריכים להבין שמדובר בעונות שנה במקום מאוד מאוד ספציפי, בארגנטינה. אז עונות השנה בבואנוס איירס הפכה להיות גם כן יצירה מאוד מפורסמת, שמנגנים אותה תמיד בחצי השני אחרי ויוולדי. ויוולדי מהמאה ה-18 ופיאצולה מהמאה ה-20, איך הם מתארים? עכשיו כמובן אצל פיאצולה זה כבר לא יהיה עננים וסופה וברק ורם, אלא זה יהיה הגעגועים והתשוקה לאביב שיבוא, המנגינה המלנכולית של החורף האגום, זה כבר יהיה יותר הלך רוח. ולכן שנשמע את המנגינה, נשמע טנגו, אבל מלא געגועים ותשוקה כמו שרק טנגו יכול להיות.
אוקיי.
שים לב, אסטור פיאצולה. ולאט לאט נעלם את הסופה.
וואו, זה כמעט אי אפשר לנחש שזה טנגו ממש.
רגע, רגע, ועכשיו מתחילה המנגינה מלאת הגעגועים.
אה. Thank you. זה געגועים לאביב? למה הוא מתגעגע?
אתה יודע בדיוק כמוני, אבל זה מה שאני חושב. יושב אירופיה צולה בוונוס איירס ומתגעגע לאביב, והכינור בוכה, ושים לב, זה אותו הרכב מדויק כמו שמשתמש בו ויוולדי. אנסמבל מיתרים וכנר סולו. זאת אומרת, הוא מנסה, מה שקוראו, להתכתב 200 שנה אחורה, לנות השנה של ויוולדי, אבל בוונוס איירס ולא באיטליה, ארץ השמש.
אוקיי.
אז זה טפיה צולה. ועכשיו לסיום, אני רוצה להביא אתכם לארץ ישראל. כל ילד בארץ ישראל מכיר את השיר המפורסם, אני, לפחות אני בגילי, גשם גשם משמיים, כל המון טיפות המים.
אני חושב שתמיד נשמע לנו קצת יפני תמיד, אבל אוקיי.
קצת ישן, נכון?
לא, יפני, אבל אוקיי.
אני לא יודע, הגננת שלי שרה את זה בחולון עיר הנצח שאני גדלתי בה.
אוקיי.
טיף, 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 טף, טיף, טיף, טף, מחאו, כף אל כף. עכשיו, מי כתב את השיר הזה? השיר הזה נכתב על ידי יואל אנגל, מלחין רוסי שעלה ארצה ב-24, והחליט שהוא פותר את הבעיה של אין שירי ילדים בארץ ישראל. הוא כותב את נומי, נומי, על דעתי, שהפך להיות שיר הערס האולטימטיבי.
נכון.
בקיצור, הוא ממלא פונקציה של מלחין לגננות ולמורות לבתי הספר.
שזה וקום שהרבה מילאו אותו, גם נעמי שמר, ויש הרבה מלחינים שמילאו וקומים כאלה,
נכון,
לא?
אבל התחלה הייתה באמת בשנות ה-20, לא היה שום דבר. וואו. הילדים בבתי הספר שרו שירים גרמניים, רחמנא ליצלן, ואמריקאים ואנגלים, רק לא שירים ישראלים, כיוון שלא היו.
כן.
ולבקום הזה נכנסו כל המלחינים הקלאסיים, אותו יואל אנגל הגיע, הוא היה המלחין של הבימה במוסקבה, הוא כתב את המוזיקה לדיבוק, עוד שחנה רובינה דיברה ברוסית במוסקבה.
כן.
עכשיו, לוקח נועם שריף ידידינו את השיר גשם גשם, מאבד את זה לתזמורת סימפונית, ופתאום יש לנו יצירה מופלאה ארץ ישראלית, מתכתב אנגל עם נועם שריף, וכותבים את גשם גשם משמיים לכבוד שעון הקיץ שלנו. בוא נשמע.
נשמע לגמרי יצירה ראויה וקלאסית, כן.
ואכן, מנגנות זאת תזמורות סימפוניות, הלוך ונגון, כיוון שזה כיף, וכולם אוהבים את זה נורא.
כן, באמת יפה. טוב, תודה מעמק הלב לפרופסור משה זורמן, מלחין מנצח וזוכה פרס לנדאו. תודה רבה.
תודה ולהתראות.
וואו, לא רע בכלל.
מעולה.
ואם כבר מדברים על גשם משמיים, נכנסה לכם בהיסטריה משהו.
נכנסה, נדדה.
לגמרי, היגרה.
היגרה אל האולפן.
הגברת גיל מרקוביץ' היא מגישה תוכנית מיד אחרינו מדי יום, כאן תרבות, לתוכנית קוראים המעבדה. גיל מרקוביץ', אני רואה ששינית את הטמפרטורות באולפן. מדוע?
הם היו על 10.
10 מעלות, אנחנו מקפיאים את יונתן.
אבל אתה אמרת 0, איך שמו 10?
אז כאילו, אנחנו מתייחסים ליונתן כמו לדאג נורי, אנחנו מקפיאים...
קר לי בכפות הרגליים, אבל כל השאר בסדר.
בבקשה, קר,
יונתן, אנחנו רוצים שתדווח לאט לאט עד שתקפה כמו הצפרדע הזאת שמפשירה.
נכון, אוקיי. לא חושב, אני חושב שרק כפות הרגליים שלי יקפאו, ואז... אם יהיה לי מזל, אני לא אצטרך להשתתף בשיעור ספורט ביום רביעי.
אז האמת שזו מטרה ראויה. תנסה אבל לבדוק אם יש תחושה מדי כמה דקות, ואנחנו ננצל את 3 הדקות שנותרו כדי לדבר עם הגברת גיל מרקוביץ'.
אז אני אעשה את זה בפסט פורוורד?
לא, אין צורך, את תמיד מדברת בפסט פורוורד.
ממש. תשמע, אני ראיתי שמאוד מאוד נהנית מהפינה שהבאתי בפעם הקודמת בשבוע שעבר.
זייפתי את זה. לא, לא, תזכיר לי.
כך חשבתי.
תזכיר לי במה מדובר?
אז דיברנו ככה בעקיפין, דרך פיוט על המאבק המזרחי, ודיברנו על ריבוי השפות שאותם אנשים שגרו במרוקו,
לא מאבק, אבל כן, היה איזשהו עניין שכל אחד הביא את תרבותו וכולי, וחלק יצרו בעברית, חלק יצרו בשפת המקום וכולי.
נכון, כשאני אומרת מאבק, אני מתכוונת לשיח המודחק, המוחש שהיה כאן בישראל. זה, אתם צריכים לקרוא לפינה שלי באה לבאס, נכון? כאילו תמיד זה...
מאבק מודחק. מכות.
אז תשמע, לא, לפני שנות ה-70 לא היה מכות, זה בדיוק אחת הבעיות. בכל אופן...
באת להרביץ לנו, נראה לי שאיבה עם זם.
באתי לעודד אלימות
בקרב
הציבור. לא, את יונתן, אני דווקא מחבבת. אבל בכל אופן, אז כן.
אם מישהו יתקוף אותי, אני אקח את המיקרופון.
אתה צודק לגמרי, יונתן.
הוא די כבד. אז פרופסור חביבה פדיה, שהיא אחת המשוררות הגדולות היום, שככה מתכתבת עם עולם הפיוט, וכותבת בעצמת ספרות עכשווית בארץ ישראל, היא עצמה ממוצא מזרחי.
ששוב אנחנו מדברים, כשאת אומרת פיוט, את מתכוונת בטקסטים יהודיים, תנכיים.
נכון, כשאמרנו בשבוע שעבר שיש גם חשיבות לזה, שגם אם אני לוקחת טקסט שהוא לא מן המקורות, אני עדיין יכולה לכתוב טקסט מקורי, אבל החשיבות של פיוט היא בנכונות שלו לאחד קהילה, ביכולת שלו ליצור סביבו מעניין. איזשהו מסר שהוא קהילתי, שהוא תרבותי, שהוא רלוונטי לעכשיו. ולכן הפיוט ממשיך להיות רלוונטי, כי גם היום כותבים מסרים שהקהילה רוצה להתאחד סביבם. אז אם אני ככה עוזבת את הפיוט רגע בצד, אחד הדברים שפרופסור חביבה פדיה חוקרת, זה באמת את האמנות החזותית. איך האמנות החזותית באה לידי ביטוי, או איך השיח המודחק, או הזהות המודחקת באו לידי ביטוי,
אני אוהב הכל אצל חוץ מהמודחק הזה.
למה? למה אתה לא אוהב את המודחק? זו המילה, בוא נמצא חלופה.
אין לי בעיה, אבל כשאת אומרת על אמנות חזותית, למה את מתכוונת?
אז בעיקר לציור, פיסול, לדברים האלה, כשהיא נותנת לי שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה...
אבל שם אין שפה, כשאני מפסל, אין שם שפה, נכון? אתה לא מפסל בעברית או בערבית.
קודם כל אפשר להכניס צורות של השפה, אותיות, אל תוך היצירה. זה דבר אחד. דבר שני, השפה האמנותית מספרת לך הרבה מאוד על קור או על הלוח ההשראה במרכאות של האומן או האומנית. אז הצבעים יכולים לספר לך, עזות הצבעים. למשל, אם מסתכלים על תקופות שיותר מוכרות לנו, אז בפריז של המאה ה-19, הדברים הם יותר רכים, פסטליים, כן? הצבעים, כשאני מדברת על...
אז אתם מדברים על...
לעומת, אומנות שמגיעה מארצות שנמצאות בצפון אפריקה, למשל, שהצבעים מאוד עזים, והצורות מאוד חדות, ולא בהכרח מדובר בציור של אנשים, זה יכול להיות גם ציור שמתעסק רק בצורות. אז אפשר כבר להבין שיש איזשהו לוח השראה שונה לחלוטין לאומן או אומנית שיוצרים מהאזורים האלה בה.
אז אנחנו אולי נמשיך לדבר איתך בתחילת השעה הבאה, אנחנו נמצאים כאן ומדברים על נדידה, על מינים פולשים, הבנו שגם המצב בישראל מאוד מהות, זאת אומרת, זה הושפע בצורה מהותית מכל מיני מינים פולשים, ויונתן סיפר לנו גם על פלישה שהגיעה קודם כל דרך תעלת סואץ באזור שנות ה-70 לדעתי.
הגירה לספסית, על שם מי שתכנן את תעלת סואץ.
עכשיו רק אני מבין מדוע זה, למרות שאתה צודק, אני דיברתי על זה בחפרנים לדעתי, עכשיו אני נזכר. הגירה לספסית, הכוונה היא להגירה דרך תעלת סואץ, כי לספס היה המהנדס שהוא זה שתכנן את תעלת סואץ, יפה מאוד, הנה סגרנו מעגל. רק נשלים ברשותכם את השיחה שהתחלנו בשעה הקודמת, כשהטמפרטורה פה הייתה 2 מעלות וכרגע היא 0, עם הגברת גיל מרקוביץ, שמגישת התוכנית המעבדה, שמשודרת מיד אחרינו, ואיתה אנחנו מדברים היום על פיוט ויזואלי, או משהו כזה.
איזה הגדרה יפה.
מה? הכל מודחק. אז רגע, בואי ספרי לנו שורה תחתונה, על מה אנחנו, במה אנחנו עוסקים? באומנות שהיא מה? היא תולדה של תרבות מודחקת, אבל הפעם בויזואליה, בדברים פיזיים?
כן, בדיוק. אז מדובר בפרופסור חביבה פדיה, שהגיע לארבעה פרקים, ובפרק הרביעי אנחנו מתעסקות באמנות חזותית, באמנות ויזואלית, והיא מראה איך אותו שיח מודחק, מזרחי, שההדחקה שלו כבר קרתה עוד לפני קום המדינה, כשהגיעו לכאן גם אנשים מארצות אשכנז וגם ממזרח, אז השיח הזה קיבל ביטוי, היא קוראת לו התפרצות. לא תמיד מודעת, אגב. כלומר, ההתפרצות הייתה יכולה להיות מודעת לפעמים, וההתפרצות הייתה יכולה להיות לא מודעת. אז בשנות ה-20, זו דוגמה מעניינת של אומן בשם אבשלום אוקשי, שבשנות ה-20, עוד לפני שהדבר הזה, שאנחנו קוראים לו היום שיח מזרחי, היה בכלל ככה צף על פני השטח.
כן.
עוד לפני, אז הוא למד ציור אירופי, זו הייתה ההשכלה שלו, ציור קלאסי אירופי, ובאמת, אחרי שהוא ככה רכש את ה... מיומנות ופעל באופן עצמאי, הוא התחיל לראות שהוא מפסיק להשתמש בצבעים רכים ועובר להשתמש בשחור. הוא כל הזמן צייר בשחור. כל האלמנטים, כל הדמויות, כל הצורות, השחור היה מאוד מאוד בולט בהם, ביצירות שלו, ורק אחרי באמת הרבה מאוד שנים, כששומעים ציטוטים שלו, הוא אומר שהוא ממש הסתייג, הוא הרגיש ממש הסתייגות מהלבן. הוא לא יכול היה לצייר לבן. והוא לא תמיד ידע להסביר למה. ולאט לאט, כשבאמת מנסים ככה לפענח איתו את הדברים, ואת ההתפתחות כן. לאורך השנים, אז הוא אומר שאולי זה קשור לדברים שאנחנו היום מפרשים מהשיח המזרחי מערבי.
עכשיו, האמת שסקרנת אותי, האם באמת הייתה, טוב, ודאי שהייתה, אבל איזו אומנות הייתה בארצות המזרח שהגיעה לכאן? זאת אומרת, איזה סוג של אומנות אנשים, כן, אני
קודם כל, לא, גם אני לא ממש מכירה, כי זה בדיוק, זה אגב דוגמה נהדרת לזה שאנחנו לא מספיק מכירים תרבויות שהן לא התרבות המערבית. את
צודקת, גדלנו על המונה ליזה, אבל מה, בוודאי גם בלוב, גם בעיראק ציירו, גם במרוקו אני משער,
כן,
גם
נכון,
בשלל מקומות.
ציירו, כן. וכמו שמתתי לך דוגמה בשיחה הקודמת שלנו, אז באמת הקשר הוא לצבעים, הצבעים העזים לעומת הצבעים היותר רגועים, אבל אני חושבת שהיו פחות עבודות מוזמנות, אבל אני לא בטוחה מעניין. בזה, כלומר, באירופה זה היה ממש עניין של הזמנה.
אין ספק שהנושא הוא מרתק, ואני בטוח שכן הייתה שם אומנות שאולי באמת שווה, כן. הגיע הזמן.
ובאמת האומנות הישראלית ששואבת את ההשראה שלה מהתרבות המזרחית, היא האומנות שאנחנו נעסוק בה בפרק הרביעי, יש לי זמן לתת לך עוד דוגמה?
לצערי אין לי זמן. האמת שרציתי שתישארי איתנו, אבל העורכת שהיא משחקת כן, אותה אני חברה רואה, שלך, היא אומרת לי, תחתוך, תחתוך, תחתוך בורינג, תעיף אותה. זה מה שהיא אמרה לי, אני לא רוצה
לסכסך. בסדר, בלי לסכסך.
בלי לסכסך.
אני עדיין אוהבת את ענת.
אבל היא אמרה לי לחתוך. דוגמה רק במהירות, בחצי שבוע.
אחרי המאבק של הפנתרים השחורים.
הנה, תראי, תראי מה היא מסמלת לי, להעיף אותה. אחרי המאבק של הפנתרים השחורים.
בשנות ה-70, כבר שיח הרבה יותר מודע, ויש כאן עשייה שכבר אפשר לדבר עליה בתור התפרצות, כלומר, מעין... כמו מעין אישור, אני יכולה פתאום לדבר על הזהות שלי, ויש אומנית שגרה בשלומי, אומנית ממוצא תימני, שקראו לה אפיה זכריה, והיא פתאום בשנות ה-70, באזור המאבק של הפנתרים השחורים, מתחילה לצבוע את כל קירות הבית, בצבעים מאוד מאוד עזים, הכל, את החלונות, את הווילונות, את הקירות, את התקרה, את הרצפה, כל הבית שלה הופך ליצירת אומנות. אגב, היום הבית הזה משמש כמוזיאון, הבית של אפיה זכריה.
קונספירציה נדלנית.
תוך כדי שהיא מצייר וצובעת את קירות הבתים, היא ממלמלת כמו בתימן, כמו בתימן, כמו בתימן. ממש ממלמלת, היא נכנסת לאובססיה. אנשים תיעדו את התקופה הזו שהיא יצרה בה.
מעניין.
וזה עוד אחת מהעדויות שלנו לשיח מודחק, שפתאום מתפרץ, ממש כמו פסיכולוגיה.
מאוד מעניין, אבל לשיח המודחק הזה שהתפרץ, אנחנו נצטרך לשוב ולהדחיק אותו.
רק לעת התוכנית הזו.
סיימנו מספיק. הנה הוא מודחק מחדש. די. תודה רבה לגברת גילה מרקוביץ, שאתם מוזמנים כמובן להזין לתוכניות שלה המרתקות, ואנחנו נמצאים שוב עם צמד הביולוגים, הצמד הקומי, ורד שפירה, והסיידקיק, בנה יונתן שפירה, שפירו. אנחנו מדברים על...
בואו נשים דברים מהשולחן, הוא המומחה, אני הסיידקיק.
די, זה נראה, את רק מהירה לו שהפסיק להתעסק.
אני לימדתי אותה איך להבדיל בין דישון לרעם.
כן.
וואו, זה לא אותו דבר? זה ההוא עם הקרניים. לא? וואי, וואי, צריך להשלים שנים. מה ההבדל?
דישון הוא, נדמה לי, אם אני זוכר נכון, הוא קצת יותר גדול.
בוא נתחיל מהצורה של הקרניים.
הקרניים שלו מסולסלות, ממש ספירלות כמו ביסלי.
כן.
לעומת זאת הרעם...
יותר במבה.
לא, הרעם...
צ'יפס, נו.
יש את הרעם הלבן והרעם השפול. השיפודי, לשניהם יש קרניים ישרות, ויש את רעם הסהרה, או רעם הסהרון, שבאמת הקרניים שלו בצורת חצי סהר, מתעקלות אחורה.
אוקיי, מעניין. אגב, אנחנו דיברנו על מינים פולשים ודיברנו על נדידה.
נכון.
מה היתרונות וחסרונות? דיברנו על יתרונות וחסרונות, כמעט ולא הזכרנו.
כמעט ולא.
אמרנו, אני מבין את המניע באמת, אבל מה היתרונות? יש חסרונות גם לנדידה?
כמובן.
כן. נוודות בהחלט יש חסרונות.
כן.
אחד החסרונות ברגע שאתה נווד,
כן.
אתה לא יכול להתפתח יותר מדי, אתה לא יכול לחשל מתכות. אתה תמיד תישאר עם כלי נשק וכלי עבודה הרבה פחות חזקים.
למה? יש לך פחות זמן, אנרגיה?
יש לך פחות זמן, יש לך פחות את היכולת לבנות משהו שיחזיק מעמד לזמן חישול של כמה...
מעניין.
של שבוע.
אוקיי, זאת אומרת, חיסרון, יש מחיר לנדידה. יש
עוד חיסרון גם... זה שאתה לא יכול לפתח כן. הקלעות. אתה יכול לצוד, אתה יכול ללקט.
נכון.
ואתה יכול לגדל 5 כבשים איזה וחמור.
מקסימום חמור.
כן.
אוקיי, יש בזה משהו, נכון? נכון. אתה צודק.
וכשאנחנו מדברים על בעלי חיים, המחיר הוא כמובן... זה שאתה לא יכול לבנות לעצמך חיים יציבים, במקום שאתה יודע איפה נמצא המזון, אתה נמצא בתנודה, בתנועה, חלק מאוד גדול מהזמן. אם אנחנו מדברים על הנדידה הארוכה ביותר, אנחנו מדברים על שכפית קוטב, שהיא נודדת מהקוטב הצפוני לדרומי ובחזרה, די. במשך שנה. כלומר, זה, זה, רוב הזמן היא נמצאת בתנועה. ואתה... וואו. אתה נמצא כחלק ממערכת, אתה לא יודע איפה יימצא המזון, אתה גם, את ה, גם לישון ישנה הרי באוויר.
ישנה באוויר?
כן, לאותן ציפורים שישנות בזמן תעופה, כל פעם חצי אחר של המוח, או לזמנים מאוד 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 קצרים. ואתה, כל המבנה, כל המהות שלך, בתקופה הזאת זה בנוי לנדידה, וכולך מוכוון להגיע ממקום למקום. עכשיו, לא תמיד ידעו באמת שציפורים נודדות בעצם. בשנת 1703 פרסמו ספר שכתבו בו שציפורים נעלמות בחורף וחוזרות באביב מכיוון שהן נופשות על הירח.
מגיעות לירח?
מגיעות לירח.
איך הגיעו למסקנה?
אריסטו האמין שהציפורים בכלל מתחלפות ממין אחד למין אחר, כי הן פשוט נעלמו. היו ציפורים שונות באביב ובסתיו ובחורף ובקיץ.
אז הניחו ש...
הניחו שהן מתחלפות, הן הופכות, מין אחד הופך למין אחר.
וואו.
האמינו בימי הביניים שברווזים צומחים על העצים. מכיוון שהם פתאום מופיעים יום אחד, הם הרי בזונת הלבלוב, פתאום הם צומחים על עצים, זאת אומרת, לא ידעו להגיד שציפורים נודדות, אבל היום בעזרת מכשירים, בעזרת טיבוע של ציפורים, בעזרת GPS, בעזרת לוויינים, אנחנו ממש רואים נדידות מאוד מאוד ארוכות, ולא רק של ציפורים.
מה עוד? מעניין.
לוויתנים עושים נדידות מאוד מאוד ארוכות, שוב, בגלל העניין שהמזון שלהם נמצא במקום אחד, והמקום של הרביעה נמצא במקום אחר, אז הם נודדים. יש לנו נדידות עצומות של יונקים, שהם באפריקה, בסוונה באפריקה, עונה רטובה, עונה יבשה, ויונקים גנויים וזברות שנודדים מרחקים מאוד מאוד ארוכים, פפילים.
פפילים, כן?
בעקבות העשב הירוק, פשוט הולכים אחריו ממקום למקום. והנדידה בכמות, בביומסה של חומר חי שאנחנו מכירים, היא בכלל סרטנים קטנטנים שנקראים קופיפודים.
קופיפוד.
קופיפוד. עכשיו, המחזור נדידה שלהם הוא מחזור יומי, כי במשך היום הם עולים למעלה, לשכבה העליונה של הבריכות שהם חיים בהם, ובמשך הלילה הם נמצאים למטה כמה מטרים או עשרות מטרים למטה, והם עושים נדידה שהיא יומית על בסיס של 24 וואו. שעות. אבל מבחינת כמות של יצורים חיים, כמות של חומר חי, זו הנדידה הגדולה ביותר מבחינת ביומסה שאנחנו מכירים על כדור הארץ.
כי מה, כי יש רבים
כאלה? כי יש
די.
רציתי להוסיף בנוגע לנוודות בבני אדם.
בבקשה, יונתן.
אחד היתרונות של נוודות הוא שברגע שאתה, אין לך יישוב קבע,
כן.
אם נגמר לך האוכל, אתה יכול ללכת למקום אחר.
נכון.
לעומת כן. זאת, ביישוב קבע, אתה צריך להסתמך על זה שאתה אוגר מזון לחורף או לעונה קשה, ולקוות שהמזון יספיק.
נכון, יש בזה משהו, כן. אבל בכל זאת אנחנו נשארנו במקומות קבע יחסית, נכון? בני אדם בסופו של דבר.
עוד משהו,
כן,
זה
בבקשה.
ביישוב קבע,
כן.
אחד החסרונות הכי גדולים זה הצפיפות. אתה נורא צפוף, הבניינים מאוד צפופים, וככה עוברות מחלות.
מעניין, זאת אומרת, אתם קוראים לאנשים להפסיק לגור במגדלים, מגדלי יוקרה, שם נדבקים בשפעות.
או ללכת להתחסן, כן.
גם,
כן.
גם וגם.
ועוד משהו,
מעניין.
בשבט שבו אתה נודד וכולם תלויים בכולם, מי שלא עובד עם השאר לא שורד. אז אין מקום לגנבים, אין מקום לרמאים.
מעניין.
בעיר כשלא כולם צריכים את כולם... אז
יש מקום גם לגנבים.
אז ביחד עם התרבות מעניין. אפשר להגיע שמגיע חוסר תרבות, אפשר מעניין. להגיד שזה לא תמיד טוב.
לא, לא, זה, אחת זה מאוד מסכן. אתם בעצמכם תמיד גרתם בישראל, או שהיגרתם למדינה אחרת? אולי כל נושא הנדידה זה...
קשור... היינו בארצות הברית.
כן, כמה זמן הייתם שם?
שנה.
וואו, לא מעט. נו, ואיך הייתה הנדידה הזאת? או כמעט הגירה, כי אתם נדדתם, בסופו של דבר חזרתם לכאן.
צפיתי בסרטי טבע כל הדרך חזרה.
אוקיי, וגם שם צפית בסרטי טבע או שלא?
שם עשיתי מה שהיה לעשות.
מה היה לעשות?
הרבה דברים.
הרבה דברים. טוב, זה היה כללי מאוד. אנחנו רוצים לעצור לרגע את השיחה לנדידה, למרות שהשיחה הבאה כן קשורה לנדידה, כפי שאמרת לי בזמן השיר, הביולוגית ורד שפירה. אנחנו הלילה עברנו לישון חורף, אבל אנחנו רוצים לברר באופן כללי, מדוע יש פחות שעות אור בחורף ויותר בקיץ? מה גורם לכך שהיום מתקצר על חשבון הלילה? מה גורם לתופעה הזו? אנחנו רוצים לומר שלום למי שיסביר לנו על העניין הזה או את העניין הזה. דוקטור דוד פולישוק, אסטרונומי מכון ויצמן, שלום לך.
שלום דודו, בוקר טוב.
שלום, אולי באמת תוכל להסביר לנו מדוע אורך היום, זאת אומרת שעות האור כמובן, היום נשאר או היממה נשארת בת 24 שעות, אבל באמת יש פחות ופחות שעות אור בחורף. מה התופעה האסטרונומית אולי שגורמת לכך?
התשובה הקצרה דודו היא בגלל שציר הסיבוב של כדור הארץ הוא מוטה. אבל תרשה לי להסביר.
אוקיי.
אולי נשאל את יונתן קודם, למה בכלל יש ימים ולילות? מה הסיבה לכך? כי
כדור הארץ מסתובב מסביב לציר שלו, ובעצם
נכון מאוד.
כשהצד שלנו של כדור הארץ פונה לשמש, יש יום.
אז יש יום, כשהוא מסתובב הוא לכיוון ההפוך, יש לילה. יפה, אז הוא גם מיקרוביולוג וגם מיקרואסטרונום, מצוין.
אתה מפנה שאלות רק
ועוד כל מיני מיקרואים.
בדיוק. עכשיו, בעוד כדור הארץ מקיף את השמש, הוא כאמור מסתובב סביב הציר שלו, ולכן צד אחד מואר וצד אחד חשוך. עכשיו בואו נדמיין שכדור הארץ הוא כמו סביבון. סביבון ככה נע זקוף, כן, שציר הסיבוב שלו מונח אל, אל הארץ, אל השולחן נאמר. במצב הזה, אוקיי? במצב הזה נאמר, האור השמש שפוגע בצד הסביבון, יהיה, הזמן בו האור פוגע, הוא יהיה שווה לזמן בו הצד השני מופנה מהשמש והלאה. כלומר, הזמן של האור וזמן של החושך יהיו שווים, 12 שעות ו-12 שעות, ואם זה אנחנו מדברים על כדור הארץ, אנחנו מדברים על קו המשווה, כלומר האמצע של העיגול. ולעומת זאת, בכתבים, תמיד יהיה, האור יגיע ככה בזווית שטוחה מאוד. זה המצב בכל מיני כוכבי לכת, כמו צדק או כוכב חמה, אבל זה לא המצב על כדור הארץ. משום שכמו שכל ילד שהחזיק אי פעם גלובוס יודע, ציר הסיבוב של כדור הארץ מוטה.
כן, יש מין נטייה כזו בזווית, לדעתי, נכון, זה 3 מעלות,
וחצי.
משהו יפה. כזה, כן, נכון?
23 וחצי מעלות בדיוק.
אני אומר לך, נכון. יש מול הבית שלי פסל בתוך בניין עצום של בנק, לא חשוב שמות איזה בנק, ויש שם פסל של כדור הארץ, ושם הציר לא מוטה. זה יצירת, זה, ותמיד זה מציק לי. אבל אולי באומנות
יפה, מותר. אולי זה לא כדור הארץ, אולי זה איזה כוכב לכת אחר, למשל צדק.
תאמין לי.
זה רק כדור הארץ. בכל אופן, בגלל שיש את הזווית הזו, תדמינו את הסביבון עכשיו נוטה, עכשיו כן מגיע, כאשר ציר הסיבוב הזה נאמר פונה אל השמש, כן מגיע אור אל הקוטב הצפוני, אל הצד הצפוני, ומכיוון שיש עוד פעם את הנטייה הזאת, כיוון שהכדור גם מסתובב, כן, אז במצב הזה, כשציר הסיבוב פונה אל השמש, תמיד יהיה אור בקוטב הצפוני. ומה יהיה בקוטב הדרומי? חושך מוחלט, נכון? כי הצד האחורי, הצד הדרומי של ציר הסיבוב, פונה מהשמש, פונה מהשמש והלאה.
זאת אומרת, ההתקצרות הזו נובעת מהזווית הזו של כדור הארץ, מהנטייה?
כן. עכשיו, איפה, בוא נאמר ככה, איפה השמש תהיה, נשאל את זה אחרת, האם השמש תהיה במצב הזה מעל קו המשווה? כמובן שלא, נכון? כי היא תהיה מעל קו המשווה רק אם כדור הארץ היה עומד זקוף, כמו הסביבון. אוקיי, אבל בגלל שיש את הנטייה הזאת, השמש היא תהיה בדיוק מעל הראש, אוקיי? כן, 90 מעלות מהקרקע, עבור מי שנמצא בקו רוחב 23 מעלות. נגיד אבו דאבי, אבו דאבי נמצאת במצב הזה, ביוני השמש נמצאת בדיוק מעל הראש של אנשים שנמצאים באבו דאבי. ושם, היום והלילה, באמת יהיו שווים באורכם. איפה נמצאת ישראל? באיזה קו רוחב?
יונתן
יודע?
יונתן, תעזור לי.
30, למדנו את זה בשיעור גיאוגרפיה שנה שעברה.
כל הכבוד
למורה גיאוגרפיה. מי היה מאמין מערכת החינוך אפקטיבית? אם כן,
מיקרוגיאוגרף גם. אז ישראל נמצאת בקו רוחב 30. יפה מאוד. ישראל נמצאת בקו רוחב 30. כלומר, היא נמצאת בין הקוטב הצפוני, שבו אמרנו, היום שעות האור יהיו במשך 24 שעות, לבין קו רוחב 23, שבו באמת יהיה שוויון בין יום ולילה, ולהזכיר, אנחנו מדברים על הקיץ, על יוני. אוקיי? לכן, אז אם בקו רוחב, מעל קו רוחב 23, יהיה לנו שוויון בין שעות האור לחושך, ובקוטב הצפוני יהיה לנו אור כל הזמן, אז ישראל תימצא איפשהו באמצע. אוקיי?
אוקיי.
שעות היום אצלנו יהיו ארוכות, כיוון שאנחנו יחסית קרובים לקו רוחב 23, כולה 7 מעלות הבדל, אז שעות היום אצלנו יהיו ארוכות רק בקצת משעות הלילה. אבל אצל אנשים שחיים בקווי רוחב צפוניים יותר, כמו פריז, כמו לונדון, כמו אוסלו, ההבדלים בין היום ללילה יהיו הרבה יותר דרמטיים. אוקיי, אולי מי שיודע, מי שביקר אי פעם, נגיד באלסינקי או בסטוקהולם, יודע שבקיץ הלילה הוא מאוד מאוד קצר, יכול להיות גם 4 שעות, 5 שעות, כלומר שעון הלילה. אוקיי? זה די נחמד. ובחורף, כמובן בדצמבר, המצב הוא הפוך. הצד הדרומי של ציר הסיבוב פונה אל השמש.
וואו.
הקוטב הדרומי יהיה מואר במשך כל היום, והקוטב הצפוני יהיה חשוך כל היום. היום ולילה היו שווים באיזה קו רוחב, יונתן, מה אתה אומר?
23.
לא, אבל בחורף. מינוס 23.
כן.
מספיק קרוב, יונתן.
23 של הצד השני.
נכון. למשל ריו דה ז'נרו. מי שנמצא בריו דה ז'נרו, מבחינתו, היום השעות החושך וה... החושך והאור יהיו שוות בדצמבר. ובישראל, כיוון שאנחנו צפונית לזה, שעות האור יהיו קצרות משעות החושך.
אוקיי, טוב, אז הנה הבנו מדוע זה כך, ואתה התעוררת בזמן היום, דוקטור דוד פולישוק, או שהשעונים בלבלו אותך?
אני אסטרונום, אני הייתי ער כל הלילה.
כן, צפית. בגלקסיות ובכוכבים. טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לאסטרונום דוקטור דוד פולישוק ממכון ויצמן. תודה רבה.
בכיף, דודו. תודה, נתן וזרת. ביי ביי.
תודה ולהתראות. הצטרף אלינו ממש ברגעים אל יקיר התוכנית ידידיה תנעמי. הוא גם מגיש תוכניות מרתקות בכאן מורשת. בשבת, אתמול למעשה, יהודים רבים קראו בבתי הכנסת את פרשת לך לך, ואחרי שידידיה סיפר לנו על האנשים שחיפשו את תיבת נוח בשבוע שעבר ואולי מצאו, היום אנחנו נערוך השוואה בין שני כוכבי רייטינג, נוח ואברהם, בגלל הפיצול בערוץ 2. כל אחד קיבל ערוץ חדש והם התחרו זה בזה, בשלטים עם אנשים מהחדשות, החדשות זה אותן חדשות, אבל הם פוצלו בשלטים. אוקיי, אז מי עדיף, נוח או אברהם? מי יותר מדליק? בוא נעשה סקר. יונתן, אתה בעד נוח או אברהם? אני אברהם.
נוח.
אני אברהם.
נוח היה יותר מגניב. לנוח היו חיות.
כן, אבל בחייך, מה זה, דוקטור דוליטל? מה אתה עושה לי פה? זה... נו, אברהם, הלך עם הקל, הקים עם. מה נוח? תיבה ו...
נוח, שאת עם הגה של ספינה.
נו, בחייך. זה לא רציני. הוא החפר. סלח לי, הוא חפר.
מה זה?
מה את אומרת? את גם בעד נוח? טוב, כי יש לכם אוריינטציה ביולוגית.
מלא חיות.
מעניין. מה ידידיה, מה אתה אומר? מי עדיף? מי אהוב יותר בעיניך?
אני חוזר איתך לביטוי שלך, נוח של כולנו, אברהם, אבינו.
כן.
אז לפחות בשבילנו, אברהם עדיף.
זהו, אברהם הוא אבי האומה שלנו, נכון? נוח לא היה יהודי.
נכון, נכון.
הוא היה...
נוח היו חיות.
היו חיות, אבל הוא היה יותר כזה החלילן מהמלין, רק בלי לחסל את החיות.
אבל בוא נראה אם מישהו בכלל זוכר את נוח, נכון?
את נוח?
כן.
בגלל הסיפור עם התיבה, אז מכירים אותו.
אבל יותר מזה, הוא נעלם, הוא התחיל, בוא נזכר, הוא התחיל עם בחירה של הבורא, כי הוא ראה שהוא אדם שיכול להציל את העולם.
נכון, הוא דווקא היה איש טוב, נכון.
מה היה כתוב שם? צדיק, תמים, כל מיני תכונות.
בדורותיו.
בדורותיו.
בתורותיו אפילו.
יפה. אבל מה קרה לו בסוף? איך התנ"ך מציין אותו? כאיש אדמה. הוא יצא מהתיבה, מה עשה?
כן.
אמר, אני יוצא לגמלאות, אני יוצא לפנסיה.
כן?
כן, אני נוטע כרם ומתחיל לשתות, ואז הוא משתכר וכולנו זוכרים את הסיפור עם הבנות שלו. כן.
זאת אומרת, הוא איבד את זה בסוף דרכו.
איבד המשמעות, זהו.
ממש כמו אלוויס בסוף דרכו, הוא איבד את זה.
אבל אברהם אבינו...
הוא לא איבד את זה.
נכון, יותר מזה. מישהו יודע בכלל מי הוא, מה הוא, זה לא כתוב. פתאום אנחנו ככה קראנו בפרשה, לך לך, מי, רגע, מי מדובר?
אתה צודק באמת, כשבאמת המספר התנכי אומר, מספר על אברהם, איך הגענו לאיש הזה? מאיפה הספוט עליו באמת? מי הוא?
זה הדבר המעניין. ואולי, אני חושב ככה, בסגנון של השיחה שלנו, אולי ההבדל הוא כזה, שנוח נכנס לתיבה, ובסוף נשאר שם. אברהם אבינו, לפחות לפי המדרשים שקראתי, הוא יוצא מהטבע. הוא כל הזמן שואל שאלות. ראינו פה את יונתן, איזה כיף להיות ילד קטן שואל שאלות. זה מה שקרה לאברהם אבינו, ואולי בגלל זה בחרנו אותו כאברהם אבינו שלנו.
הוא גם כל הזמן נדד, גם הוא יצא מההקשר, מהסביבה הטבעית שלו, שבר מיתוסים, נלחם בהורים, מרד נאורים, כמו יונתן, שהיום קנה אופנוע בבוקר, סקטבורד.
אוברבורד, מה קנית?
לא.
אתה לא קנית אופנוע?
אבל אתמול קיבלתי עוד ספר.
די, איזה פה, אתה ממש מופרע. יונתן, איך אמא שלך מתמודדת עם הספרים האלה? די, איזה ספר, משהו מעניין?
המכשפות של רואלד דהל.
די, וואו, זה כיף לך שאתה מתרכז.
ספר מצוין.
טוב, מעולה. אוקיי, אז...
לא כיף לי שכולם צוחקים עליי בבית ספר בגלל זה.
למה הם צוחקים?
בגלל שהם לא אוהבים אותי.
טוב, תקשיב לי, בוא אני אגלה לך משהו. אותי שנאו כל תקופת בית הספר, זה ברור, כי אתה מוצלח. אם היית לא מוצלח, לא היו שונאים אותך. ככה זה, זה הרעיון בילדות, סיוט אחד גדול, ואז זה נגמר.
אלא אם כן לא מוצלח בלהיות שוער בכדורגל, ואז בכל מקרה שונאים אותי.
זה לא יאמן שהדברים האלה לא משתנים. Unbelievable. עוד משנות ה-70, זה היה ככה, זה לא יאמן שאתה מוערך בבית ספר רק על פי היכולת שלך בכדורגל, ולא על פי השכל שלך. הייתי בטוח שזה השתנה. יונתן, מה קורה? זה לא נורמלי. מה זה? למי אכפת מה אתה, כמה אנשים משחקים כדורגל? איך אתה משחק כדורגל? טוב, זה מעצבן אותי, יונתן, כי אני הייתי ילד לא מקובל. מה זה בעברית? הוא הילד גאון ומקסים, וזה ככה גם אני הייתי אותו דבר, גם אותי.
בוא נשאל את השאלה, למה קוראים לאברהם אברהם העברי?
למה עברי באמת? על עבר הנהר, לא?
נכון, נכון, נכון. כלומר, הוא היה... כל העולם עבר אחד, הוא פורץ דרך, הוא לא מעין אותו, הוא שואל שאלות כמו שאמרנו קודם, ולכן אנחנו הפכנו את העברים או היהודים בסופו של דבר דרך יהודה, ועוד נדבר על כך. ואולי זאת הנקודה הכי יפה שאנחנו מתגעים באברהם אבינו, כי אם תסתכל היום היהודים, הם, אני חושב שמחת הגניוס היהודי, המוח היהודי, אנחנו מובילים ביחס לאכלוסייה פי 100, נדמה לי בסיפור של פרסי נובל, בדקו גם את הנושא של ה-IQ, אנחנו עולים לפחות ב-5-10 נקודות כמעט מכלל האוכלוסייה. יש משהו...
אבל בגלל שאנחנו לא בכאן מורשת, אז בוא תצניע את הנקודה הזאת, אני לא נעים לך עכשיו, כי יש לנו גם אנשים שהם לא יהודים שמאזינים לנו.
בסדר, זה לא סותר, אפשר...
לא, אז לא נפגע בהם.
לא נפגע.
אז בוא נגיד ככה, יונתן הוא באמת גאון, אבל יש ויש, אבל בינינו יש באמת...
אבל מאיפה זה בא? כל אחד יכול להגיד את זה. מעניין. כי זה בא עוד פעם מהמקום שאתה לא נשאר בטבע. אתה יוצא מהטבע, אתה שואל שאלות.
תמיד שואל שאלות. אגב, באמת בזמן האחרון, אני קראתי לא מעט מאמרים שדווקא מדברים על כך שהיהדות פתאום היום פחות מאפשרת כאן בישראל. מי ששואל שאלות, מיד תוקפים אותו. ודווקא בגלות וכולי היהודים, באמת תמיד, זה מה שאפיין אותם.
זה כל הזמן שאלות.
שאלו שאלות, ותמיד נכון לפקפק ולשאול שאלות. זה לא אומר שזה לא נובע מחוסר כבוד, כמובן.
לא, מה פתאום הפוך, ביקורת,
בונה. כי הוא שאל שאלות, והוא מסוקרן, נכון?
אני גם שואל שאלות, וגם מקשיב למה שאומרים מסביבי.
לא, להקשיב לא צריך. בדרך כלל מדברים שטויות סביבך. אבל לשאול שאלות זה חשוב מאוד, זה באמת נכון. אחרת לא מגיעים לשום דבר. נכון. אז זה מה שאברהם עשה. זאת אומרת שזה האלמנט היהודי הזה שאולי אנחנו מקווים ששמרנו עליו. מעניין.
ואולי לפעם הבאה, אם יהיה זמן, אז נדבר על השאלה הגדולה של עקדת יצחק. למה שם אברהם אבינו לא שאל שאלות?
הוא לא שאל?
הוא הלך ועקד את בנו יצחק.
אבל הוא לא עקד בסוף.
את הקטע הזה אני זוכר שהוא לא שואל שאלות.
אבל הוא לא עקד בסוף, הוא עזק כאילו עם הזה.
זה בפעם הבאה.
כן, כי זה גם לא חלק מהפרשה, לדעתי, לא? זה לא חלק מהפרשה. שבת הבאה. אוקיי, אנחנו מודים מעומק הלב לידידיית הנעמי מגיש בכאן מורשת. תודה רבה על השיחה הזו. ואנחנו חוזרים לצמד הביולוגים, ורד שפירה ויונתן שפירה. אנחנו רוצים לדבר על נדידה, אבל דיברנו על נדידה, יונתן בעיקר דיבר על נדידה של בני אדם, נכון?
כן.
וגם נדידה של חיות. איך קוראים לה נדידה דרך תעלת סואץ?
הגירה לספסית.
הגירה לספסית, יפה. על שם אותו מהנדס שבנה...
כן, לספס.
לספס, נכון. אז בואו נדבר על נדידה, אבל מסוג אחר, נדידה של יבשות. נכון. הייתה נדידה כזו, נכון? תמיד טוענים שהיינו יבשת.
ידיים מתרחשת.
כן? אוקיי.
מה שמעניין בנדידת יבשות, שהיום זה משהו שמאוד ברור לכל אחד, זה שזה סיפור של לא המון זמן.
ככה נוצרו הרי הימלאיה.
כן? איך? למה?
תת היבשת ההודית התנגשה ביבשת אסיה.
זאת אומרת, ממש התנגשות, אם הם רואים הידיים, ואז מה?
זה נראה שהייתה רעידת אדמה מעורבת.
כן.
ופשוט על שני הלוחות האלה התקמצו בצורה כזאת.
הם התרוממו ממש? כן, הם התרוממו, התנגשו זה בזה, וואו.
היה כימות. כמו שאם אני לוקח את שני אלה... מקמת את
הדף, הנה הוא מתרומם, נכון. כן. אוקיי, אז כך נוצרו הרים. אז רגע, בוא נדבר
במתן הנדידה. זה משהו שאנחנו היום נורא נורא ברור לנו, אבל כל התיאוריה הזו של נדידת יבשות היא משהו חדש יחסית. את התיאוריה פיתח אדם בשם אלפרד וגנר.
שבסוף מת בגרינלנד.
כן, אדם שעסק במטאורולוגיה ובאסטרונומיה גרמני, נולד ב-1880, בשנת 1914, כשהוא יושב ומסתכל ככה על תוצאות ועל מפות, הרי כשאנחנו מסתכלים על מפת העולם, אי אפשר שלא לראות, שנכון שדרום אמריקה נראית כאילו מתלבשת על הצד של אפריקה.
זה נראה כמו פאזל.
זה נראה כמו פאזל, ואין ילד שלא
חשב.
זה מאוד אינטואיטיבי, אבל אנשים לא האמינו בזה. זאת אומרת, חשבו שהיבשות אולי עולות ויורדות, וחשבו שהן, כן, איכשהו אולי זזות, אבל כל העניין של טקטוניקת לוחות שאנחנו מכירים אותו היום, שהוא משהו נורא מושרש וטבוע היום, זו תיאוריה שלא הייתה מקובלת, וכשאלפרד וגנר ב-1915 הוגה את התיאוריה הזאת של נדידת יבשות,
זה הכל?
זה הכל, אף אחד לא מאמין לו, אנשים צוחקים עליו. עכשיו הוא מביא בתור עדויות...
שמה התיאוריה שלו? רק שהכל
היה
יבשת אחת מחוברת שהתפרקה.
שהתפרקה, הוא לא דיבר אז על טקטוניקת לוחות, והוא לא דיבר על הגיאולוגיה כמו שאנחנו מכירים אותה היום, אבל הוא שם לב שיש מאובנים של בעלי חיים זהים בדרום אפריקה ובברזיל. והוא שם לב שהגיאולוגיה מאוד מאוד דומה בין צפון אמריקה לסקוטלנד. והוא מביא כל מיני עדויות שהן עדויות של ביולוגים ואולי לאנשי בוטניקה מאוד קל לקבל אותם, אבל הקהילה הגיאולוגית דוחה אותו וצוחקת עליו ולא מאמינים לו. והוא נוטש את התיאוריה הזאת, הוא ממשיך להאמין בה אחרי שהוא מוציא את הספר, והוא חוזר להיות מטאורולוג, ורק אחרי מותו התיאוריה הזו אכן מתקבלת. עכשיו הוא באמת חוזר לגרינלנד למשלחות של מטאורולוגיה, הוא מת בסופת שלגים, עד היום הוא קבור בשלג בגרינלנד, בכיוון שהם...
אז אתה עלול ללכת בשלג בגרינלנד ולמצוא גופה.
יונתן לא סתם הזכיר אותו, כי הוא פשוט מת שם.
הוא מת שם.
די.
וממשלת גרמניה רוצה לשלוח משלחת חיפוש לחפש אותו כדי לתת לו קבורה של כבוד, אבל
אשתו אמרה ש...
ש?
שהוא שם הוא רוצה להיות.
אז עדיף לא
שם. אשתו בעד זה שלא ייקחו את הגופה ויקברו אותה?
כן, שם הוא רוצה להיות במשלחת.
אבל אולי היא סתם אמרה את מתוך רוע וזלזול בו.
לא, לא, לא באמת. לא? לא, לא.
יונתן, אתה מאמין לאותה גברה?
כן.
נראה לי בא לעקוץ. אולי הוא עדיין נושם שם בחוצם, אוקיי.
כבר לא.
אז יש נדידה של יבשות, שהיבשות עדיין...
עדיין זזות.
עדיין זזות.
נכון. סנטימטרים בודדים בכל שנה, אבל כן, לגמרי כן.
אוקיי, אז אנחנו נעצור את השיחה הזו כרגע, כי אנחנו רוצים לדבר על מלך תאילנד. בימים אלה בתאילנד נערכים שלל טקסי קבורה למלך שם, שנפטר לפני יותר משנה. הוא נפטר יותר, כן, יותר משנה, זה שנה ושבועיים, בדקתי את זה. הוא נפטר בגיל 88, הוא מת, ונחשב שם כמעט לאל, ממש כ...
ממה הוא נפטר?
אני לא יודע ממה הוא נפטר, אבל מאות אלפים הגיעו ועדיין בדרכם לבנקוק, למרות שהוא בן 88, אז אתה יודע, הוא כבר היה יחסית מבוגר, למרות שעדיף לשרוד יותר. בכל מקרה, התקיימו שם שלל תקסים, והטקס הסופי יהיה כמובן שריפה של הגופה של המלך. על המשמעות של האירועים, בכלל מעט לדבר על תאילנד, אנחנו רוצים לשמוע מפי דוקטור גילי חסקין, שהוא מדריך טיולים וחבר המערכת. שלום לך.
שלום רב, קודם כל אגב רק יהודים נפטרים, גויים
כן, נכון.
מתים, יהודים נפטרים בעול מצוות.
חשבתי על זה, אבל עדיין יש משהו לא מכבד בלהגיד, הוא מת. אני אומר נפטר. מכבד.
בכל אופן אגב, אפרופו כבוד,
אגב, אני
בתיחות,
דיברתי איתו, הוא התגייר לפני.
אגב, מת. מבחינת בדיחות, הייתי אפילו בצחוק, בתאילנד יש עונשים חמורים,
נכון.
על מי שלא שומר על כבוד המלך. אפילו ברמת הבדיחות, ברמת ההלצה, כל מיני דברים שאפשר לומר על ראש ממשלה, על שר בממשלה, אפילו בסיכון מסוים על גנרל צבאי, אי אפשר לומר על המלך. פגיעה בכבוד המלך זה עבירה פלילית.
אז זהו, אז בוא, זו באמת נקודה מעניינת, ואולי היא תדגיש את המעמד המטורף שבאמת יש למלך. עכשיו, אסור לומר עליו שום דבר, ואנשים כרגע באמת נמצאים, אוחזים בתמונות שבורים, תמונות שלהם מפורסמות בכל מקום. אסור, לאף אחד אסור להגיד משהו שלילי על המלך. המלך.
זה אסור, אני ממש מאמין שאנשים אוהבים אותו, משהו שהוא איזה סמל של המדינה. אני לא אשכח, ב-1989 הייתי בטיול שם, והייתה יום הולדת של המלך בקנצ'נבורי. אז מכל המדינה נהרו אנשים. אף אחד לא חייב אותם, לאו דווקא מקומות שאורגנו במקום עבודה. אנשים רואים במלך משהו שמסמל את המדינה, בפרט זו מדינה שעברה כל כך הרבה זעזועים, כל כך הרבה מהפכות, הפיכות, שלטון צבאי, דיקטטורה, כמו שיש שם היום. אז אם כל פעם גנרל לוקח את המקום של גנרל אחר, מה שנשאר למעשה זה להיצמד לדמות של המלך כמשהו מאחד, כמשהו סמלי, כמשהו שאפשר להתקבץ סביבו.
ממתי יש מלוכה שם בתאילנד?
תראה, אומרת, כל הסיפור, אנחנו מוצאים בכלל את הקטע הזה של את הסיפור של תאילנד, מתי שמתחיל בתאילנד. יש לנו, אגב, היו לנו מלכים בכל התקופות, החל מממלכת ננאצ'ו שהייתה במאה השמינית, ממלכת סוקוטאי במאה ה-12, ב-1350 ממלכת איוט היה, אבל באמת המלך כמו שאנחנו רואים היום, משנת 1782, המלך שמתחיל את השושלת, זה המלך רמה הראשון. אגב, רמה מלמד על הקשר ההודי שיש לתרבות הדאית. ואגב, בכלל כדאי לזכור שכמעט כל מקום בדרום מזרח אסיה יש לו שני שורשים, שורש אחד לסין ושורש אחד להודו. בעצם באסיה יש שני מרכזים תרבותיים, הודו וסין. כאשר אסיה,
מה זה הרמה הזה שהזכרת?
הוא היה המלך, מלך בשנת 1782, שהוא העביר את הבירה לצד השני של נהר השאופיה וקרא לה קרונג טפ. זה חלק משם בין 28 מילים שאנחנו מכירים אותו בשם בנקוק. ומאז למעשה המלך רמה ידוע במיוחד, רמה החמישי, שעשה רפורמות גדולות והביא את המדינה לעמדה בחירה. כולנו ראינו את הסרט אנה ומלך סיאם, שאגב הייתה פנטזיה של מי שבכלל הייתה בבורמה ותיארה דברים מדמיונה, אבל זה מלמד על המקום המיתי שהיה גם באסיה וגם באירופה למלך סיאם, למלך תאילנד.
אוקיי. ומה צפוי לקרות שם כרגע? זאת אומרת, איך
לא ממשיך? יש, הבן שלו הולך להיות, הבן שלו פחות פופולרי ממנו, הוא גם זה שידליק את האש במדורת השריפה, ואני מניח שהוא ימשיך בשלטון. גם למשטר הצבאי ששולט עכשיו בתאילנד, יש עניין שהמלך יישאר כאיזשהו סמל, כאיזשהו חיבור למסורת. אגב, אין לו, הוא מלך, אין לו ממש סמכויות פוליטיות.
אז זו השאלה הבאה שלי באמת, כי הזכרת באמת את מעמדו, כגם כחלק מאיזשהו מיתוס או משהו מאחד בתאילנד, אבל לא היה לו באמת מעמד, נכון?
יש לו מעמד בקטע שהוא יכול לחנון, למשל, חנינות, בדומה כן? לנשיא אצלנו.
אוקיי.
קבלת שגרים, הוא למעשה באופן פורמלי ראש המדינה שלנו, ראש המדינה בתאילנד. בדומה לנשיא אצלנו עם הרבה זהירות, שוב, הוא משהו שכולם יכולים לאחז בו, כן? הוא הסמל, ואני, בניגוד ליחס לגנרלים או לפוליטיקאים, שהוא משתנה והרבה פעמים ככה לא כל כך אהוד, היחס למלך הוא מאוד, הוא גם מחובר להיסטוריה, הוא מחובר לקשרים הענפים של תאילנד עם סין ועם הודו. אגב, זו מדינה שבמשך שנים, לא, אנחנו לא כך מסתדרים עם התדמית הפציפיסטית, היה לה סכסוכים אלימים עם השכנות שלה, בעיקר בבורמה, במידה מסוימת עם לאוס. אגב, בכלל התאים, המילה תאים זה אנשים חופשיים, כי אנחנו עם תאילנדים, הם לא תאילנדים, הם תאים, הם חלקם יותר בהירים שהגיעו מסין, חלקם יותר בהירים שהגיעו ממלאיה, הם מתגבשים כעם פחות או יותר במאה השמינית לספירה. יש בהם גם אוכלוסייה של שבטים, כלומר מיעוטים שהגיעו ממחוז יונן בסין. הם נדחקו על ידי התאים מהמישורים של האורז, והם חיים בגבעות, ידועים בלבוש הצבעוני שלהם, והם גם אטרקציה לתיירים, לתרמלאים וכך הלאה.
וזאת אומרת שכרגע כפי שאתה...
הייתי בתאילנד.
באמת?
היינו בתאילנד כשהייתי בן 3.
שזה היה לפני...
הרבה זמן.
חצי שנה.
לא.
לא, סתם. איך שם יפה? יונתן, מה החוויות? אתה זוכר או שאתה לא זוכר? כי היית קטן מדי.
אני די בטוח שהיו פילים.
היו פילים.
אני הייתי רגיל לפילי פלסטיק קטנים כאלה, ואז הראו לי פיל אמיתי, הודי.
גם זז.
הפיל האסיאתי הקטן יותר דווקא.
כן.
ואני כזה, זה פיל?
וזה פיל, כן, זה פיל. נכון, יש להם איזה קטע עם פילים.
והם יותר נגלות בין לבין.
בהחלט, הפיל מסמל כוח, הפיל מסמל עוד בתרבות ההודית גם את הכוח, את הטוב. ובתאילנד יש מסורת של גידול פילים, ידוע גם מושג פיל לבן. פיל לבן זה דבר, זה פיל שאסור להעביד אותו, והוא צריך רק לטפל בו. והיה נהוג שכאשר מלך, גם בבורמה, גם בתאילנד, שהיה רוצה להוריד אציל מנכסיו, הוא היה נותן לו מתנה פיל לבן. והפיל הזה היה צריך לחלקל אותו בשביל הקולופים, מכאן המושג פיל לבן. אגב, הפילים היו מעט מאוד פילים לבנים שהם היו מוגנים ואסור היה להוציא אותם מתחומי המדינה. ופעם, או שזה אמיתה לנו מבורמה, זה לא כך ברור, הבריטים החליטו באמת לעבוד על המקומיים, הם לקחו פיל לבן, הם צבעו אותו באפור, והביאו אותו לאנגליה באופן חגיגי, גן החיות של לונדון, מאות או אלפי בני אדם באו לראות את החגיגה, ואז הם לקחו את מים, השפריצו על הפיל, הצבע האפור ירד, הצבע הלבן ירד גם כן, ונשאר פיל אפור.
פיל אפור, אוקיי.
אז הפיל הלבן לא קיים.
יש בטבע מקרים מאוד נדירים של פילים לבנים.
כן, לבקנים.
לבקנים, בדיוק.
אגב, מתי כל הטקסים הללו, אני מבין שמדובר בכמה ימים.
הטקסים כבר התחילו לפני כמה ימים, התחילו ב-25 באוקטובר.
אני גם זוכר שבתאילנד יש את האי קו צ'אנג, שזה אי הפילים, וקו פי צ'אנג, אי הפילים הקטנים.
יש, כן, יש הרבה מאוד
ברקוז. יש את הקו פי צ'אנג צ'אנג, זה עוד יותר קטן. ממש שלא רואים אותו.
אוקיי. כן.
אוקיי, אז מתי זה מסתיים באמת? מתי כל...
עוד יומיים זה יסתיים.
עוד יומיים.
זה עוד יומיים.
אוקיי.
וכן, אבל אני מניח שיקח זמן למלך החדש לבסס את מעמדו, אם בכלל, ולהגיע לאהדה שזכה לאביו.
זאת אומרת, זה לא רק מתוקף זה שהוא היה מלך, אלא באמת בשל אישיותו.
כן, דברים כאלה לא קונים.
מעניין.
דברים כאלה בתוקף האישיות, בהחלט.
טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לדוקטור גילי חסקי, מדריך טיולים.
תודה.
טוב, אנחנו בעצם סיימנו את השעתיים הללו, את שלושה שיודעים בכאן תרבות. בדיוק. אז אנחנו רוצים להודות לכל מי שעמל על השידור הזה. תודה רבה לעורכת המשדר, ענת רחל אורי. תודה רבה למפיקה ענת רחל אורי. תודה רבה למי שהיה על הביצוע הטכני, דימה קרנצוב. תודה רבה לדניאלה בן יאיר המאפרת, ותודה רבה יגאל שפירא שליווה את המשדר הזה, וחריג הזה הזמן להודות נתחיל מהביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, וגם לביולוג שאין מכון בעולם, מרוב שאתה יודע, אתה המכון בעצמך.
מיקרוביולוג, מיקרוגיאוגרף, מיקרואנטומיסט של אוף, מיקרו ועוד כמה דמיקים.
ועוד שלל טייטלים ליונתן שפירא שהדהים אותנו בידיעותיו, כן.
מיקרוביולוג, לוחסן, מיקרואנטומיסט.
לוחסן, לוחסן ולוחסן. תודה רבה לך, יונתן. המשך ללמוד, לשאוף לדעת כמה שיותר ולקרוא ספרים.
מיקרוביולוג לוחסן.
לוחסן, וגם לוחסן. תודה רבה לך, אנחנו נהיה פה גם מחר. יונתן, אתה גם תהיה איתנו מחר. אתה מצטרף כרגע לצוות תאגיד בהרצה.
איפה חותמים?
את כן, את זהו, משחררת אותו, הנה. אם כן, אמא שכמה מפקירה אותך כמה בשידור. מה אתה אומר, אתה רוצה להיות איתנו, או שאתה מעדיף לחזור לבית ספר? כי לדעתי, בתום המשדר הזה אתה חוזר לבית הספר, לא?
בית הספר לדעתי יש לי... לא, מבחן מחר.
יש לך מבחן? במה?
מתמטיקה.
די, על מה? בוא נעזור לך.
על החומר של שנה שעברה.
מה זה היה? תן לי כיוון, תן לי משהו.
שברים.
שברים? לא נורא, שברים.
לא סובל שברים.
די, נו, מכנה מונה זאת, זה קל. עזוב, זה לא רציני.
כן.
בוא נתחיל, חצי ועוד שליש, קדימה.
חצי ועוד שליש?
עד שיהיה מבזק, נו. כמה זה? בוא נעשה מכנה משותף.
חצי ועוד שליש.
חצי ועוד שליש.
חמש שישיות.
ועוד שליש, בוא אני אעשה מכנה משותף. זה שש, חלקי שתיים, שלוש, שתיים. חמש שישיות, יפה. נו, גמרנו. זכית בפיאט פונטו. תודה רבה לך, יונתן, ולהתראות. תודה.
זכיתי בחמש שישיות צלחת.